ערב טוב לכולם. אנחנו מדברים היום בעזרת השם על פרשת קורח קצת, כמובן לענייננו, מה זה נוגע בדור שלנו, כי הרי כל סיפור בתורה שמובא יש ללמוד ממנו מוזכר השכל לחיינו אנו. סתם ללמוד את זה כאילו זה דברים שהיו פעם, מה התועלת? כל המטרה שהסיפורים האלה כתובים בתורה כדי ללמד אותך מוסר לעתיד. בשבוע שעבר דנו בחטא המרגלים, דבר שהרביע עלינו חורבן על עם ישראל, שכל היהודים שהיו מיוצאי דור המדבר, כל אלה שהיו במצרים ויצאו, לא זכו להיכנס לארץ הקודש בגלל חטא ועוון המרגלים, כיוון שהמרגלים דיברו דיבה על הארץ. המרגלים היו רק 12 ורק 10 מהם דיברו. למה כל העם נענש? כיוון שאחרי שהמרגלים באו ודיברו רע על הארץ, במקום למחות נגדם ולהגיד להם איך ייתכן שהארץ רעה, בזמן שהקדוש ברוך הוא הבטיח שזה ארץ זבת חלב ודבש והוא ייתן לנו את הארץ ונירש אותה וכו', זה ארץ האבות, חייבים לפתוח בהשם וכו', ממילא במקום שיעשו ככה, אלה הצטרפו ללשון הרע שהמרגלים דיברו והתחילו להתלונן והכעיסו את הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שעל האבון הזה הקדוש ברוך הוא לא מחל וכולם מתו במדבר, חוץ מיהושע בן נון וכלב בן יפונה, שאכן זכו להיכנס לארץ. זה הסיפור של שבוע שעבר. עכשיו יש לנו סיפור חדש. בתורה נכתב כי עם קשה עורף, כי עם קשה עורף אתה. עם קשה עורף, מה זה קשה עורף? עקשן, עקשנות. ממה נובעת עקשנות? בדרך כלל מגאווה. אם אדם עקשן ללמוד את הסוגיה, להבין אותה בכל מחיר, זה לא נובע מגאווה, זה רצון לדעת את הידע של הקדוש ברוך הוא. זה טוב. גם לעקשנות יש דברים טובים. כל דבר יש בו דבר שאתה יכול להוציא ממנו טוב, כן? חוץ מכעס וגאווה. זה הרמב״ם אומר, שני המידות האלו הן רעות, הן נובעות מאותו שורש. בדבר הזה אסור לאדם בכלל שיהיה לו את זה, לא כעס ולא גאווה. שאר הדברים הרמב״ם אומר צריך אדם להיות דרך האמצע. כעס וגאווה בשום פנים ואופן אסור שלאדם יהיה את זה. לכן מי שמרגיש שהוא מתגאה, שהוא נפגע מכל דבר, שלא נותנים לו מספיק כבוד, הוא נפגע, לא הושיבו אותו במקום הנכון, הוא נפגע, סימן שמצבו אנוש, שהוא חייב עכשיו לקחת את עצמו בידיים, להתחיל ללמוד חזק חזק מוסר. כי אפילו שיש לאדם מידות רעות, ברגע שהוא לומד תורה ומוסר, זה מדכא את המידות הרעות. זה הורג את זה, זה כמו אנטיביוטיקה. אז כל עוד שתלמד, כל יום תלמד, עד סוף ימיך המידות הרעות האלה לא ייצאו אל הפועל. זאת אומרת, אתה תוכל להתגבר עליהם. ברגע שאתה מפסיק יומיים שלושה ללמוד תורה, הופ, הזיהום גודל, ואתה נופל בפח, והשטן משתלט עליך, הוא מנהל דרכך את העולם. ראינו אנשים גדולים מאוד לאורך ההיסטוריה שידעו הרבה תורה והיה להם הרבה השפעה ענקית על העם, שבסוף איבדו את הכל בגלל הגאווה שלהם. הגמרא מביאה כמה דוגמאות, ירובעם בן נבט, דואג האדומי, אחיתופל, יש כמה אנשים כאלו שמצד אחד תורה הם ידעו המון, מצד שני היה להם מידות מושחתות והגאווה והפוליטיקה העלובה שלהם גרמה להם שהם איבדו את הכל. כל דור ודור הסיפורים האלה חוזרים על עצמם. אנשים עולים, 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 בסוף הגאווה שוברת אותם והם מתרסקים לאפס. ולפעמים לא רק שמפסידים את כל מה שהיה להם, אלא לפעמים גם השטן נכנס בתוכם ודרכם הוא גורם לנזקים בעולם. הם אפילו לא מרגישים את זה, כי השטן כל פעם מביא להם הווה אמינות ומביא להם תירוצים ומסביר להם למה הם צודקים. השטן עושה עליהם עבודה יסודית עד שמשתלט על כל אחד מרמח עבריהם ושסה גידיהם ומנהל דרכם את העולם. דרכם הוא רוצח אנשים, דרכם הוא עושה מחלוקות, דרכם הוא הורס אנשים, דרכם הוא... דברים נוראים, דברים נוראים. וכל דור ודור יש את הדברים האלה, יש פוליטיקות ושנאת חינם ורדיפת כבוד ופגעו בי והם דיברו עליי ולא נתנו לי כבוד, כל הדברים האלו. בן אדם שמכיר בערך האמיתי של עצמו אף פעם הוא לא מתחיל עם זה בכלל. חבל, חבל שאנחנו נגררים לזה בדורות האלו שיש כל כך הרבה צרות אחרות בעולם שצריכים לפקוט עליהם ומתעסקים בשטויות כאלו. אבל זה הדברים שהתורה הזהירה מהם. יכול להיות אדם ענק ואז בסופו של דבר להפסיד את הכל. זה פחד פחדים. אדם יכול 30, 40, 50 שנה לעשות הרבה הרבה טוב, ואז בום, פתאום השטן מתחיל לבחון אותו. עכשיו תראו, אני אגיד לכם משהו, תראו. לפעמים בן אדם יושב לומד 20 שנה תורה. מה יכול להיות רע בבן אדם כזה? כל יום בא, שש בבוקר לישיבה, מתפלל, שבע הוא גומר, אוכל ארוחת בוקר, שמונה מתחיל ללמוד, עד הערב לומד עד שבע, שמונה בערב, 12, 13 שעות, 20 שנה. כבר גמר את כל השבס, גמר טור שולחן ארוך, גמר רמב״ם, גמר... בן אדם הזה הוא שולט, הוא יודע הלכות, הוא מה שנקרא בן תוירה, בן תורה הוא. הייתכן שאדם כזה כל כולו הוא שקר, או שזה לא ייתכן כזה דבר? ייתכן שאדם הוא בתוך התורה 20-30 שנה ובסוף כולו יהיה שקר? ייתכן כזה דבר? תלוי. יש כלל, אם אדם לומד תורה, התורה חייבת לתקן את המידות שלו. אם רואים אדם שהוא נכנס לתורה במידות של גאווה וקנאה וצרות עין ופה מלוכלך וכל מיני דברים כאלו, ואחרי 10-20-30 שנה שהוא עדיין לומד תורה, בדיוק נשאר אותו אדם, מה שנקרא באנגלית סליזי. אתם יודעים מה זה סליזי? אתם אמריקאים, אתם אמורים לדעת, לא?
סלילי, מה זה אומר סלילי?
אתה מדבר אנגלית יותר טוב מאובמה. ישראלי. אתם שומעים?
סליזי זה לא ערמומי כאילו?
סליזי זה אדם שהוא ערמומי, אבל באותה צורה הוא גם מלוכלך גם. הבנת? זה שילוב של ערמומיות ולכלוך ביחד. יש אנשים שהם ערמומיים בצורה חיובית. למשל, בתחבולות תעשה לך מלחמה, הם עובדים על היצר הרע.
מה זה בתחבולות? זה הזה של הדובדבן, כי
בתחבולות... תחבולות זה טריקים, טריקס. טריקס, אתה צריך לעשות טריקס. למשל, אם אתה תגיד, אני הולך לישיבה, השטן כבר ידאג שלא תגיע לישיבה. ישלח לך פתאום איזה זקן שיגיד לך, תשמע, לאן אתה נוסע, יא איבני, קח אותי לפה, קח אותי לשם. אתה תגיד לו, אני מהר, יש לי חברותה, לא, אני זקן, חולה, קח אותי קופת חולים, בבקשה, בת שלי הלכה לעבודה, אני פה לבד, כואב לי הגב, כואב לי הבטן, את כל היום ייקח לך. עכשיו תביא אותה לקופת חולים, תשאר פה שלא תזוז, את המפתחות שלך הוא לוקח. נכנס בפנים, יושב שעה, חוזר אחרי שעה, הלך לך כל היום. אתה חשבת, יאללה, אני אעשה מצוות צ'יק צ'ק על הדרך, והדרת פני זקן, חסד, דאורייתא. מה קרה? השטן הרים עליך. השטן זרק לך סוכריה, נתן לך להפסיד מיליון דולר בשביל הסוכריה. מה חשבת? אתה מקבל סתם סוכריה? אני אשאל אתכם שאלה. שבא פדופיל לחטוף ילד, איך הוא חוטף אותו? הוא נותן לו סוכריה קודם כל. הוא לוקח ילד קטן, גומר לו את החיים, לפני שרוצח ואונס אותו, מה עושה? נותן לו קודם כל סוכריה. ככה השטן עושה לנו. השטן מה עושה לנו? נותן לנו איזה סוכריה, איזה פרס כביכול, ואנחנו מרגישים טוב מאוד, ואז הוא עושה לנו עשה חדד, ואנחנו מפסידים את עיקר הדבר. למשל, היית בדרך ללמוד תורה. לי למשל פעם, אני לא אשכח את זה, לפני 18 שנה, היינו צריכים לנסוע ממונסי לסטטן איילנד לשיעור תורה לאיזה 30-40 צעירים, אז זה היה. כולם צעירים, בחורים בני 20. והיה בחור מהישיבה מסטטן איילנד ועוד שניים. הוא היה כבר ותיק והם היו יחסית חדשים. והם כולם מסטטן איילנד. אז כשאני עמדתי לצאת ממונסי, גמרנו בשבע את הלימודים, שמונה ומשהו כבר צריכים להיות שם. אני עומד לצאת מהישיבה, הם אומרים לי, אפשר לבוא איתך ונחזור איתך בלילה על הדרך, נגיד שלום להורים, ככה, מהיר כזה. אמרתי, בסדר, ניקח אותם איתי. אמרתי להם, תשמעו, אנחנו צריכים להתפלל פה מנחה. למה? אנחנו לא נספיק להגיע לשם מלפני מנחה. יהיה כבר חושך. בואו ניסע פה רגע לחרדים, נתפלל מנחה ומשם ניסע. אנחנו מגיעים לחרדים, מתפללים שם עם החסידים מנחה, איך שנגמרה המנחה, אנחנו באים לצאת, עומד לי איזה זקן מהארץ, דבר עברית, ראה ישראלים, תעשו טובה, קחו אותי לבית של הבת שלי. עכשיו, אנחנו כבר באיחור מסיבי, כבר נהיה 7:20 ומשהו, אנחנו צריכים בשמונה, בצורה רשמית, היינו כבר צריכים להיות שם, איזו נסיעה של שעה ורבע לפחות. אנחנו כבר חצי שעה באיחור כרגע. בלי הזקן הזה. עכשיו, אם נתחיל להתרוצץ לחפש את הכתובת שלו, זה עוד 20 דקות. מה, מתי נגיע? נבטל שעה תורה? אנחנו כבר באיחור נוראי. ידעתי מיד שזה עצת היצר הרע. השטן שלח לי אותו, יש שם מאות אנשים. עוד שתי דקות מישהו אחר ייקח אותו. זה מקום של חסד, מלא חסידים, צדיקים. כמה זמן הזקן יעמוד שם? 5 דקות? מישהו כבר ייקח אותו. אבל עלינו יתלבש. עכשיו אני אומר לו לזקן, תשמע, יש לנו שיעור תורה, מחכים לנו הרבה אנשים, אנחנו באיחור. אבל איך עכשיו תסביר לו, הבן אדם היה, לא יודע, בן 70, 80, הוא לא מעניין אותו כלום, לא רואה בעיניים. הוא רוצה עכשיו שתיקח אותו לכתובת הזאת. עכשיו אני אומר לו, אנחנו לא יכולים, תמחל. הנה, תכף מישהו אחר ייקח אותך, תראה כל שנייה יוצאים פה 20 איש, כל שנייה מהמניינים פה, אחד ייקח אותך, זה הירה. ועכשיו האלו, הישראלים, בחורים צעירים.
אח אותו, מה?
מה? איך לא תיקח אותו? אני לא מאמין, אחד כבר כמעט התחיל לפקוט. מה, לא תיקח את הזקן? וזה, מה? איך אתה עושה כזה דבר? ומה? אני אומר לו, אתה לא קולט שזה יצאת השטן פה? השטן זורק לך סוכריה, מצווה קטנה, קח את הזקן לבת שלו, ובינתיים אתה מפסיד שעה תורה של 40 חילונים, שצריכים עכשיו עזרה ראשונה אנוש, לפני שמי יודע הם בכלל יישארו פה בעולם הזה עוד שבוע. לערב תבינו מה קרה שם. אז אני מבקש בכל לשון של בקשה מהזקן, והוא לא מבטר, לא מעניין אותו, הוא רק רוצה עכשיו את טובת עצמו, לא מעניין אותו בכלל, שיעור תורה, צעירים, שום דבר לא מעניין אותו. בסוף ראיתי מדברים אל הקיר, אוזניים להם ולא ישמעו. אמרתי להם, כנסו, כנסו מהר לאוטו, חייבים לנסוע, אין זמן לדיבורים. אז הוא אומר לי, לא, אני לא, אני לא יכול, אני מצטער, אני עושה לי תנאים. הוא בא איתי עכשיו טרמפ. שומעים? כל הדרך לא דיבר. ישב בפרצוף חמוץ, יש איזה משהו בעם שלנו, כל אחד מרגיש שהוא איזה מן דאמר חשוב, שהוא חייב להביע את דעתו. לא מקובל עליי. מה צריכים לענות לאחד כזה? שלא יהיה מקובל עליך. עם כל הכבוד, אתה עוד לא הרמב״ם. שתהיה הרמב״ם, תגיד לא מקובל עליי, אז נדון למה. בינתיים אתה עוד לא הרמב״ם, אתה עוד לא יודע לקרוא רש"י, עוד דף אחד גמרא לא למדת בחיים שלך, עוד סעיף אחד בשולחן ארוך אתה לא יודע להגיד בעל פה, אז שלא יהיה מקובל עליך. מה אכפת לנו עכשיו, מקובל או לא מקובל? לא מבין, מה צריך להתרגש מכל נביחה שיש בעולם הזאת? מקובל, יפה, לא מקובל, תהיה ברור, תהיה בריא, חזק וברוך. איך אומרים באנגלית? No hard feelings. לא קרה שום דבר. בקיצור, אנחנו מגיעים לשם, אני נכנס, אני רואה בית מפוצץ באנשים. עכשיו היה שם איזה אחד, רבנית ובעלה, איזה היסטריה, מה, אתה כבר שעה באיחור? איך שעוד היינו עכשיו נוסעים איתו, מה קורה? אנשים מחכים פה, אנשים הלכו, אוכלים לך את הלב. אנשים הלכו, לא הסענו אותו. אנשים הלכו כבר, חלק חיכו, הלכו. איך לא יישרף לך הלב? מי יודע, אולי החמישה, השישה שהלכו, אולי אחד מהם היה ניצל באותו לילה, ועכשיו ימות חילוני, לא עלינו. זה דיני נפשות, זה לא צחוק. ואני חושב לעצמי, 5 דקות שבזבזנו על הזקן הזה, יכול להיות שעכשיו עוד כמה נפשות מפה יצאו.
אז כי... גם אלה היו יצר הרע, אלה שבאו אותך באוטו,
גם אלה היו יצר הרע, ודאי. שומע? השטן, אמרת לך, השטן עושה תפקידו דרך שליחים. אנחנו צריכים להתפלל כל הקדוש ברוך הוא שלעולם השטן לא יזכה להשתמש בי כשליח שלו, לעולם. ככה צריכים להתפלל. שלא, השטן מערים עליך, אתה חושב שאתה עושה מצווה, אתה עושה את העבירה הכי גדולה בעולם, ואתה עוד מחייך ומאושר. אנשים לא מבינים.
אולי זה כל המטרה, לתת לזה לקרות.
לא, מה פתאום, כל המטרה היא להתגבר על השטן, לא ליפול ברשת
שלו. אבל אם זה, כל אדם כמונו פה, שהיה בנעליים שלך, היה עוזר לזקן.
זה העניין, ביהדות צריך להפעיל את השכל על הרגש. מי שנותן לרגשות שלו להשתלט עליו ולהכתיב לו מה לעשות, תמיד נכשל. תזכרו את זה. תמיד נכשל, תמיד יעשה הפוך. לא סתם הגמרא אומרת, לא הגמרא, זה מאמר חז"ל ידוע, חכמנו, הם אומרים ככה. כל מה שבעל הבית אומר לך, תעשה הפוך. בעל הבית, לא מדובר על רשע עכשיו. אדם שומר מצוות, בא 3 פעמים ביום למניין. אולי לומד דף יומי גם בבוקר, מניח תפילין, יש לו מזוזה בבית, אשתו עם כיסוי ראש, תלבשת שמלה, הוא הולך עם כיפה וציצית. לא מדובר על רשע, בעל הבית, סך הכל החטא שלו שהולך לעבוד, זהו. אומרים לך חכמים, כל מה שבעל הבית אומר לך, תעשה הפוך. למה? למה? מישהו לא בן תורה, המוח שלו לא נהיה דעת תורה, תמיד דעתו תהיה דעת המארצות. לא יעזור שום דבר, גם בן אדם טוב, גם אם הוא מתמטיקאי, גם אם הוא מתכנת מחשבים, גם אם הוא דוקטור, גם אם הוא שופט בבית משפט, זה לא משנה. הוא יכול להיות אדם משכיל בכל מיני לימודים, אבל אין לו דעת תורה. זאת אומרת, המוח שלו והלב שלו לא התיישרו לפי דעת התורה, ממילא הלב, התאוות והרגשות שולטים בו. לא יעזור שום דבר. לכן זה דבר שצריך, זה לוקח הרבה שנים, צריך שהמוח יתגבר על השכל, יתגבר על הלב. הגענו לשם, נתנו שם שיעור, ברוך השם כמה שעות, הרבה שם התחזקו, היו שם גם הרבה מסוממים, לצערי הרב, אני מדבר לכם לפני 18 שנה, היום מגפת הסמים היא הרבה הרבה יותר גרועה, כבר אז היה שם הרבה מסוממים שהם בכלל היו בפלנטה אחרת. למחרת אני הולך להתפלל מנחה באותו מקום, אותו טריק. עוד פעם הזקן שם עם הפתקה שלו.
אותו אחד?
אותו אחד. אני מסתכל, אמרתי, הפעם אני אעקוב אחריו טוב. מה מתברר? הזקן הזה, בת שלו ישראלית שהתחתנה פה עם איזה אמריקאי חרדי. היא הולכת לסידורים שלה, בעלה הולך לעבודה, בבוקר הם זורקים את הזקן בבית מדרש, בשטיבל, איפה שיש מניינים, שלא ישעמם לו, מה הוא יעשה לבד בבית? כל היום הוא סתם שם, יושב, שומע, רואה, שומע תפילות, עונה אמנים, בערב הוא רוצה להגיע הביתה, אומרים לו כבר תמצא טרמפ. ככה כל יום, כל יום חכה בשעה הזאת אחרי מנחה לטרמפ. אני אומר לעצמי, מה, הוא לא יכול לטלפן לבת שלו שדקה תבוא תיקח אותו? אלא מה? פעילו אותו נטל על הציבור. אבל תראו איך השטן אלוף. אם השטן היה מביא לך איזה נער בן 15, סלח לי, אכפת לך לקחת אותי הביתה? תלך ברגל, מה? אבל כשמביא לך זקן ב-80, הלב שלך מתחיל לקרוב. הבנתם? או מביא לך אישה בהיריון. אתה בדרך לישיבה, איציק, איציק. או אני שמחה מאוד שאתה באת, בעלי נסע לעבודה ויש לי צעירים, אכפת לך לקחת אותי לבית חולים? וואה, עכשיו בית חולים, איזה בית חולים, הדסה עם התנועה, שעה נסיעה לכל כיוון. תקח 50 דולר, תגיד לה עליי, קריא למונית, הנה, קח אותך לבית חולים, גם אנחנו נקרא בכולל בשבילך תהילים חצי יום עליי. למה? עכשיו צריך לקחת אותה. עכשיו אתה כבר באת לשם, אתה על תקן בעלה. אתה צריך לעמוד בחוץ ולקרוא תהילים גם. לא יפה לזרוק אותה שם ולסוע. כי הלב לא נותן. אתם יודעים, השטן יודע איך להשתמש ברגשות של האנשים. אז הוא מתחיל להגיד לך, מה, איזה מין שכן אתה, מה? אשתו של השכן שלך עכשיו יולדת ואתה רוצה לחזור לישיבה? תעמוד פה, תקרא תהילים. תקרא תהילים. אז כל היום אתה קורא תהילים. בסוף היא ילדה. אז מה הלך? 7 שעות היית בבית חולים, הלך לך 600,000 מצוות. כמה מצוות האדם עושה בשעה? 60,000 מצוות, שכל אחת מהן שקולה כתרי"ג מצוות. 60,000 מספיק, לא? 60, אדם שלומד תורה. 60,000, יום שלם בזבזת, 600,000 מצוות. כמה מצוות הרווחת? מצווה אחת, חסד. חסד הרווחת, 600,000 מצוות הפסדת. הבנתם איך השטן עובד? גם בחיים זה ככה. גם בחיים זה ככה. כשהשטן רוצה להפיל בן אדם, הוא מוצא את מה שיפיל אותו. לא מוצא לו משהו שהוא לא מתפתה אליו. אדם שאין לו חמדת ממון, אין לו חמדה להיות גנב, אז לא נותנים לו כל מיני פיתויים בלגנוב, כי זה לא עובד עליו. יש לו יושר מוסרי, מהיום שהוא נולד בקיבוץ, ככה חינכו אותו, זהו. לא יודע לגנוב. תגיד לו, תגנוב, לא יודע איך. זה לא, זה נגד חוקי הטבע אצלו. ויש אדם, לא משנה, דתי, לא דתי, מהרגע שנולד במעי אמו כבר גנב. כבר הוציא איתו איזה חלק מהגוף שלה על הלידה. מחזיק איזה כליה. מה זה? שיהיה משהו לדרך. כבר רק יצא מהעולם. יש לי ילדים קטנים בתלמוד תורה, פותחים לרבי את המגירה, גונבים לו סוכריות. מה, בן 4. איך הוא יודע לפתוח לרבי את ה... הבנתם? זאת אומרת, זה כבר בא לעולם עם הבעיה הזאת. כל האדם והחולשות שלו, ובהתאם לחולשות של האדם, ככה השטן מפיל אותו. למשל, יש איזה אחד, יש לו חולשה לנשים, פתאום השטן מסדר לו רק שיעורי נשים.
וואי.
אם אומרים לו רק שיעור גברים, הוא לא מוכן, רק רוצה שיעורי נשים. כל עושה כבר לעצמו ארגון לנשים פגועות ומוכות על ידי הבעלים. זאת אומרת, נותנים לחתול לשמור על השמנת. הבנתם? כן, הבנתם מה הולך פה? לא, לך עכשיו לחתול שישמור על השמנת. אז זה מה שקורה פה היום בעולם. רק מה, יש כאן כמה בעיות. אדם לא רואה שהשטן מערים עליו, וזה הסיבה שהוא לא רואה את זה, בגלל שאין לו רב, אין לו דעת תורה, הוא לא שואל את הרב. פעם היה לו רב, נפטר, עכשיו אין לו רב, אז הוא נהיה רב של עצמו. אדם שהוא רב של עצמו, הוא נהיה רב מנוח. מה שנוח, הוא נוח, רק הוא מסדר לעצמו היתרים. הבנתם? הוא כבר יש לו ארגון, הוא מתחיל לשלם לעצמו משכורות, שם לאשתו משרה, שם לבת שלו משרה, שם לחתן שלו משרה, חצי מדינה כבר מהמשפחה שלו, כל החמולה כבר עובדים על חשבון המדינה. הבנתם? למה? אין לו רב שיגיד לו זה מותר, זה גזל, זה אסור, פה חרקת, פה הגזמת. ממתי מזכירה מרוויחה 50,000 שקל בחודש? כמה משלמים למזכירה היום? 4,000 שקלים, במקרה הטוב. איך נתת למזכירה הזאת? טוב, זה אשתו של הבן שלו. יש לה עין ביונית, היא רואה דברים מהר, היא מתקתקת במהירות הבזק. סתם, הוא בעצמו משוחד, הוא לא רואה. ומה עם זה שמפטרים אנשים שיש להם עבודה וחפים מפשע כדי לסדר ג'ובים למישהו אחר? מילא הוא לא היה טוב, בסדר, אז אתה השר החדש, אתה מסדר, או אתה פוליטיקאי חדש. מה אתה מפטר אדם טוב, ירא שמיים, אבא לכמה ילדים, בגלל שאתה רוצה להכניס את החתן שלך? הרי בשואה היה מעשה גדול, אני זכיתי להיות שכן של הרב אשרי הצדיק, שהיה הרב של הגטו. הוא ספר שלו, מזעזע איזה שאלות שאלו אותו בגטאות. היה איש קטן, גוץ, קדוש, עליון, לא מרים את העיניים שלו מהרצפה, לשנייה לא הרים את העיניים. הסתובב בלואר איסט סייד במנהטן, עם המקל ככה, ראש ברצפה, אף פעם לא הרים את הראש. אף פעם, אפילו לא לשנייה. בגלל הפריצות שהולך ברחובות. בן אדם היה בן 90. בן 90, מה כבר תראה? ספק אם הוא בכלל היה רואה טוב בגיל כזה. בגיל כזה לא כל כך רואים טוב. אז ממילא, תרים את הראש, מה כבר תראה? לא מרים את הראש, זה כבר נהיה הרגל של שנים. בן אדם 60 שנה שם, מאה שהשתחרר שם מהגטאות, 60 שנה הראש שלו ברצפה. שומעים? אז שאלו אותו אחד עשיר, שאל אותו, אומר, רוצים להכניס את הבן שלי, הבן שלי ברשימה של 100 שאמורים לחסל אותם היום. יחסלו אותם, ויש לי כסף שהכבאתי באיזה חורשה מתחת לאיזה עץ, ואני יכול לתת לגרמני את הכסף הזה, והוא יוציא את הבן שלי מהרשימה. רק מה? יכניסו מישהו אחר במקומו. מותר לי? שומעים איזה שאלה הוא שואל? אני שואל אתכם שאלה. אם יבוא אלינו מישהו ויגיד לו, אני יכול להציל את הבן שלך אם תיתן לי כך וכך כסף, ויש לך את הכסף מוכבה, אתה יכול להציל את הבן שלך בכמה אלפי דולרים, ואתה כבר אומר לגרמני, בסדר, אני אגיד לך איפה למצוא את הכסף, תוציא את הבן שלי מהרשימה. יש מישהו שהיה חושב פעמיים אם להציל את הבן שלו או מישהו אחר זר במחנה? יש לך, כואב לך על יהודי אחר, זה ודאי, איך לא יכאב לך? ודאי שכואב לך, אבל על הבן שלך כואב לך פי 100. על מי יכאב לך יותר? על הבן שלך או על יהודי אחר זר שאתה לא מכיר את שמו אפילו ברשימה? זה קשה, זה לא, זה ניסיון, זה ניסיון מאוד מאוד קשה. הוא בא לרב, הוא שואל דעת תורה, תראו, בחיים ומוות, הוא שואל דעת תורה. אומר לו הרב, אוי וי ששאלת אותי כזו שאלה. אומר לו, אל תענה, הבנתי. השאיר את הבן שלו ברשימה. כבר הבין מהתגובה של הרב, לפני שהוא ענה לו. רק אומר, הלוואי שלא היית שואל אותי את השאלה הזאת, נתן לבן שלו ללכת, ותראו מה זה אנשים, איזה אנשים. אלה האנשים במדרגות הכי גבוהות בגן עדן היום. סבלו, שילמו את חובם לחברה, והיום הם יושבים, ואיך אומרים החילונים, צוחק מי שצוחק אחרון. היום הם בקצה של הפירמידה ואנחנו בתחתית ההר. טוב, רצינו לדבר קצת על פרשת קורח. קורח בתקופת 40 שנה של מנהיגותו של משה רבנו לא קרה שהייתה נגדו התקפה כזו מסיבית חזיתית נגדו באופן אישי. כל שאר ההתקפות שהיו על משה לא היו בעצם על משה, היו נגד השם. עגל הזהב נגד השם, מי מריבה נגד השם, בשר נגד השם, כל הדברים האלה זה ביד השם, זה לא ביד. משה לא מביא בשר, משה לא מוריד מן, משה לא מביא מים במדבר, זה משה רק סך הכל רואה דרך, זה הכל נגד השם. רק מה, יש אנשים בשיטה נגד השם לא נעים להם להתחצף, אז הם מתחצפים נגד הרב שאמר להם את דבר השם. הבנתם? כאילו שהרופא המציא את חוקי הפיזיקה והביולוגיה, רופא אומר לו יש לך עכשיו בכליה בעיה, חייבים לקרות אותה, מתחיל להתקיף את הרופא. יש כאלה גם שוברים עליו כיסא בארץ, למה שברת לו את הראש אדוני בבית משפט? מה הוא אומר לי כאלה דברים? פגע בי. מה זה פגע בך? הוא רופא, זה תפקיד שלו, מה? של מה מינו אותו עכשיו להיות רופא? להציל חיים, לא? אבל הוא לא מסוגל לחשוב לקבל שזה מה רופא אמר לו דבר שהוא לטובתו, אז הוא מיד מתחיל להתקיף אותו. עכשיו אותו דבר אתה רואה במדבר, כל בעיה שהייתה התחילו להתקיף את משה ואהרון, אבל בעצם היו מתקיפים את הקדוש ברוך הוא. אבל פה זה התקפה חזיתית דווקא על משה. עכשיו אני אגיד לכם נקודה חשובה מאוד. לפעמים בן אדם בא להתחיל מריבה עם מישהו אחר על סמך אינפורמציה שהיא טעות. בא אחד, אמר לך, ג'ינג'י דיבר עליך הרבה לשון הרע. לא אתה, תירגע. ג'ינג'י דיבר עליך, בארץ כל פלוני זה ג'ינג'י. לא יודע אם זה עדיין ככה. כשאני הייתי ילד שלא היו יודעים את השם של מישהו, גם אם הוא שחור כמו פחם, היו קוראים לו ג'ינג'י. אתם שומעים? ג'ינג'י דיבר עליך לשון הרע. מה הוא אמר? לא, עזוב, בוא לא, לא כדאי להגיד. מה, אתה חייב להגיד לי. מה, זה לתועלת, אתה חייב להגיד. לתועלת, בטח, הולך לקרות לו את הראש, לתועלת. מה אמר? אמר שאתה ככה ואמר שאתה ככה. עכשיו תראו, לפעמים בן אדם אומר נגדך משהו, אתה יכול להגיד, אני יכול לדון אותו על כף זכות, הוא לא מכיר אותי. אולי מישהו סיפר לו שקר, הוא מספר עליי סיפורים. אז נגיד אמרו לו שאתה גנב, הוא לא מכיר אותך, אז הוא חושב אולי אתה גנב, אוקיי, נו, נדון אותו לכף זכות. הוא טוען שאתה רמאי, בסדר, תדון אותו לכף זכות, אולי מישהו סיפר לו עליך סיפור, אז הוא מאמין, טוב. הוא טוען שאתה ככה, והוא טוען שאתה מחלל שבת, והוא טוען שאתה זה, הכל הוא טוען. אבל אם הוא טוען נגדך טענה בדבר שאתה הכי הרבה מצטיין בו בעולם, למשל, אתה בעל צדקה מספר אחד, כל בן אדם שנכנס אצלך המשרד יוצא עם צ'ק של אלפי דולרים, שנים על גבי שנים, כל העולם רואה, כל מקום יש את השם שלך על בניינים, על ישיבות, בעיתונים, כל כך הרבה אלפי אנשים מעידים שהצלת להם את הכסף בתרומות, חיתנת יתומים, אין סוף דברים מדברים עליך. ומה הוא אומר עליך? שאתה קמצן, שאתה לא נותן שום צדקה. כאן יש מקום לטעויות או לא? או שיודעים שזו התקפה אישית שנובעת מכנאה ומרצון להשמיד אותך? פה כבר אין מקום לכף זכות. אתם הבנתם? כל מה שכתוב, חייבים לדון כל אדם לכף זכות, זה אדם שיש לו חזקת כשר בדבר. אם אין לו חזקת כשר בדבר, אסור לדון אותו לכף זכות. אם רואים למשל אדם שרב עם כל העולם, מילא רב עם אחד, רב עם שניים, רב אפילו עם שלושה, 10 שנים. טוב, יכול להיות שקרו 3 מקרים שבשלושתם הוא צודק. אבל אם אתה רואה תוך שנה, הוא רב כבר עם 50 אנשים. מקלל תהו, לזה ממציא שמות, לזה ככה, את זה הוא רוצח, את זה הוא רומז, את זה הוא מבזה. אז מה, אז משהו פה לא בסדר. הבן אדם יש לו איזה סוג של מחלת נפש. אתה לא רואה את זה? אתה לא רואה? מה קורה לך? תפתח את העיניים שלך ותראה מה הולך. או שאתה רואה בן אדם, כבר 4-5 פעמים תפסו אותו, עושה דברים מגונים בילדים. פעם ראשונה הכביעו את זה, פחדו מהעיתונים שיגידו מה יגידו החילונים. פעם שנייה גם כן השתיקו את העניין. פעם שלישית, עוד פעם תפסו אותו עם ילד קטן באוטו. לפני שביצע בו את זממו, השם ירחם מה שקורה בעולם המתונף הזה.
זה מחלה.
אז זה ודאי מחלה. אז מה שייך להגיד, לא, לא, הוא הלך לעזור להורים של הילד, להביא את הילד מגן הילדים, הוא צדיק. ודאי שחייבים לדון אותו לכף חובה. מי שכבר הורשע בדין תורה 10 פעמים על גנבות ועל רמאויות, ולווה ולא משלם, כמו שכתוב בתורה, לווה רשע ולא משלם, עכשיו שמישהו בא ואומר גנב לי כסף, מה אתה תדון אותו לכף זכות? מה פתאום? לכף זכוג תדון אותו, אבל לא לכף זכות. מה? רק שוטה ידון אחד כזה לכף זכות. זה כמו להגיד תדון את הרוצח של החמאס לכף זכות. הוא לא תמיד רוצח, מה? הוא כבר 50 איש רצח. מה שייך לדון לו כף זכות? זה בן אדם עכשיו חילוני גמור, עגיל בגבה, זנף סוס, כל הגוף קעקועים, מסתובב בלי חולצה ברחוב ומחלל שבת בפרסיה 40 שנה. עכשיו כבר 40 שנה מחלל שבת, עוד פעם נתקלת בו ברחוב עם סיגריה. אומר לאשתך, זה לא באמת עבירה מה שראית, הוא אנוס. מה קרה? מישהו מאיים עליו עם אקדח, כנראה שמהבניין מכוונים עליו אקדח, ואמרו לו אם לא תעשן נראה בך. אז מה, זה שוטה, זה לא אדם עם שכל. זה אדם שמפרש את ההלכה עקום. אם עכשיו רואים אדם חרדי, ירא שמיים, כל החיים שלו שומר שבת, רואים אותו פתאום בשבת נוסע במכונית. חייבים לומר, אשתו בהיריון, יש לה צירים. חס וחלילה קרה משהו לאחד הילדים. להפך, צריכים מיד ללכת לקרוא תהילים, קרה משהו. כי יודעים שהוא לא מחלל שבת. ונגיד שבעוד שבוע יתברר שבאמת הוא ירד מן הדרך, קרה לו זה משהו, פסיק לשמור מצוות, כבר היו דברים מעולם. זה שדנתי אותו לכף זכות, עשיתי את מה שהיה מוטל עליי. אפילו שעכשיו בדיעבד יתברר שבאמת הוא חילל שבת במזיד, לא היה אנוס ולא אין שום כף זכות, אבל בזמן שדנתי אותו התבססתי על מה שהיה עד היום. זה נקרא חזקה, יש לו חזקת כשר. שבת אחרונה הוא שמר, שבת שלפני הוא שמר, שבת שלפני שנה הוא שמר, שבת שלפני 5 שנים הוא שמר. אז איזה רשות יש לי לדון אותו לכף חובה? ודאי שהוא שומר שבת, אלא כנראה יש כאן איזה מקרה חירום. אבל אדם שכל הזמן מחלל שבת, מה שייך לדון אותו לכף זכות? מה השאלה בכלל? הוא צוחק עליך שאתה אומר לו תשמור שבת, הוא מתגאה בזה שהוא נוסע בשבת, הוא מסתכל עליך כאילו אתה אבם. אז מה שייך כף זכות? הוא בעצמו יצחק עליך שאתה דן אותו לכף זכות. הבנתם? אדם שמעולם לא נתפס גונב, אין עליו עדויות. זה לא אומר שהוא לא גנב, יכול להיות שהוא כל החיים שלו גנב, רק הוא הצליח, איך אומרים, לא להתאפס. אבל כיוון שאין לנו ראיות נגדו, דנים אותו לכף זכות. כי כרגע עדיין יש לו חזקת כשר. חזקת כשר זה לא אומר שהוא באמת כשר. יכול להיות שהוא נוכל הכי גדול שיש, רק כיוון שמעולם הוא לא הורשע, אנחנו חייבים לתת לו מה שנקרא באנגלית the benefits of the doubt, לדון אותו לכף זכות. אחרי שנתפס 3 פעמים אסור לדון אותו לכף זכות, מובן? ממילא אנחנו רואים התקפה חזיתית על קורח. מה טוענים התקפה חזיתית של קורח ועדתו נגד משה? מה הם טוענים על משה? מה הם אומרים עליו? אם היו באים אומרים אתה לא עובד מספיק שעות, נו, אולי הם ראו משהו. אם אומרים לא, אתה לא ממש מוסר נפש בכל דבר ודבר, נו. אם היו באים אומרים אין לך מספיק סבלנות לכל עם ישראל, נו, אולי ראו משהו. באים אומרים לו למה תתנסה? למה אתה גאוותן? אומרים לו על זה שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שלא קם בהיסטוריה אדם יותר ענב ממנו. שומעים? עכשיו אני בחיים שלי זכיתי להכיר אנשים עם ענבה ענקית. ענקית.
מה זה ענבה?
ענבה, humility.
Humble?
Humble. זכיתי להכיר אנשים שהם סופר ענבים. אם זה אנשים שתורמים כסף, אל תגיד את השם שלי, אל תפרסם, לא רוצה שום כבוד, עשה טובה, זה בשקט, שמור את זה בינינו. תן להו כסף ממני ואל תגיד לו שזה ממני. תמיד, בשיטה. לא רוצים שום כבוד, לא רוצים שיבוא, יגיד להם שר כוח, חזק וברור. ואתה צריך לראות אותם, אמנם הם עשירים, הם מתלבשים פשוט, נוסעים במכונית פשוטה, בית נורמלי לחלוטין, לא מנקרים עיניים, שעון פשוט, אין לו אנשים, הכל לפי מה שכתוב בספרים, בלי חוש וחוכמות, אבל את כל הכספים שלהם, צדקות, עזרה, ישיבות, משולמים לילדים שלהם, למורים שלמדו אותם תורה, משתמשים בכסף נכון. אז אתה רואה, אני ראיתי בחיים שלי אנשים כאלה, תראה את הרב שטיינמן, איזה ענב, איזה ענבה. יש עוד, לא רק רבנים, יש אנשים פשוטים שהם גם ענבים גדולים. אמנם אדם פשוט, איזה סיבה יש לו להיות גאוותן? מילא הרב שטיינמן גדול הדור, לומד 100 שנה תורה, זכה להיות המנהיג של העולם החרדי, אז יש לו הרבה על מה להתגאות. ממילא הוא כזה ענב וחי בפשטות, אז זה ראוי להערצה. אבל אדם שאין בו כלום, איזה סיבה יש לו להתגאות? מסופר על איזה רב אחד שהבן שלו הלך לישיבה. יום אחד, פעם בכמה חודשים, היו הולכים לבקר את הילדים בישיבה. לא היה כמו היום, מכוניות, היה רק כבוד ו... אז יש איזה יום ראשון שעכשיו כולם הולכים לבקר את הילדים שלהם בישיבה. הוא מגיע לישיבה, הוא רואה שיש את כל התלמידים מסביב לתלמיד אחד. הוא שואל את הבן שלו, מה מיוחד בתלמיד הזה? מה, הוא איזה עילוי, איזה חריף, איזה גאון? הוא אומר לאבא שלו, לא, הוא אדם סטנדרטי, פשוט. אומר לו, אז מה, הוא איזה עשיר גדול שכולם מתחנפים אליו? אומר, לא, גם לא עשיר, סתם בחור פשוט, רגיל. אז הוא חושב, 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 אומר, מה, הוא איזה בדרן או משהו, איזה מוקיון, איזה ליצן שאוהבים אותו? אומר, לא, גם אדם רגיל. אז שואל אותו האבא, אז מה הסוד שלו? אז הוא אומר לו, הוא ענב. הוא בן אדם ענב, אז אנשים אוהבים אותו. אז האבא אמר לבן שלו, מחילה מכבודך, מה זאת אומרת ענב? על מה יש לו בדיוק להתגאות? אמרת שהוא לא תלמיד חכם, לא עשיר, אני לא רואה שהוא איזה יפה, משהו מיוחד, והוא לא, אין לו כלום, לא, אין לו, אז מה, אז על מה בדיוק הוא מתגאה? מה יש לו להתגאות? אז כאילו הרב, האבא של התלמיד, הרב, לא הבין על מה התלמידים מעריצים אותו. מאלה היה לו על מה להתגאות, איזה אחד שגמר כבר את הש"ס 10 פעמים בגיל צעיר, זה עילוי של אחד בדור, נו בסדר, אז מבינים, יש לו רצון להתגאות, כי יש לו על מה להתגאות. האדם שיפה וכולם נותנים לו מחמאות, אז ממילא קשה לו להתגבר על הגאווה הזאת שזה מביא לו. האדם שהוא סופר חכם, אני יודע מה, קריזמטי, אני יודע כל מיני דברים כאלה, או ספורטאי טוב, אז קשה לו להתגבר על הגאווה. אבל האדם שאין בו כלום, לא טעם ולא ריח ולא כסף ולא תורה ולא כלום, אז על מה בדיוק הוא התגאה? לא מבין. זה מה ששאל הרב. טוב, הלך הרב, חזר לביתו, בא ראש ישיבה, אמרו לו התלמידים, היה הרב הגדול, אבא של התלמיד הזה פה בישיבה, ושאל שאלה למה כולם סביב התלמיד הזה, ואמרו שבסוף התברר שאין בו שום דבר מיוחד חוץ מזה שהוא ענב, הוא לא גאפתן. אז הוא שאל, איזה, מה יש להתפעל ממנו? מה סגר? על מה הוא התגאה? זה פשוט שהוא צריך להיות ענב, מה? אז הראש ישיבה אמר, מחילה מכבודו, אני חולק עליו. כי יש כלל בעולם, כמה שאדם יותר אפס, ככה הוא יותר גאפתן. פלא פלאים, זה נגד ההיגיון. היית חושב, אחד שיש לו על מה להתגאות, בסדר, אבל השני במה מתגאה? ראיה לא ככה. מי עושה הכי הרבה רעש באינטרנט? אנשים שלא מבינים מה אתה מדבר בכלל. אני, יש אנשים בארץ, כותלים אותי, הם בכלל לא מבינים עברית. אני רואה מה אני אמרתי ומה הם מבינים, הם בכלל לא מבינים עברית פשוטה, הם לא מבינים, אבל הם יודעים הרבה לכתוב שטויות. הוא אמר ככה, והוא דיבר ככה, ועשה ככה, בכלל לא מבינים מה דיברת, מה היה כל הנושא, שום דבר הם לא מבינים. אבל מה? מתגאים כאילו זה איזה אחד שהוא גדול הדור. יש כלל, היום בדור שלנו זה ככה, תשמעו מה הכלל. אנשים שומעים חצי, אתה יושב בדרשה של שעה, רק חצי שעה מהדרשה, במקרה הטוב אתה מקשיב. חצי שעה אתה משחק בטלפון, בודק טקסטים, זז על הכיסא, אוכל פיסטוקים, קם לשירותים, חוזר, חושב על ההוא, חושב על ההיא, חושב על הזה, חושב על מחר, חושב פה. אתה הרבה פעמים נכנס ויוצא מהשיעור. אתה לא מקשיב לכל השיעור. רוב האנשים לא יכולים להחזיק ראש. אין זה מציאות של העולם היום. כל הצעצועים שיש, אין, יש לאנשים הפרעות קשב. כמעט כל אדם שני יש לו את הבעיות האלה. אז ממילא חצי מהדרשות הוא לא שומע. מהחצי שהוא כן שמע, הוא רק מבין חצי. אז מתוך הדרשה כמה הוא הבין? רבע. שעה דרשה, רק רבע שעה הוא הבין. אבל קראים קראים. שתי דקות מפה, ארבע דקות משם, חמש דקות משם. הוא לא מבין את כל התמונה. הוא מבין קצת, קצת מפה, קצת משם, קצת מפה. אין לו את כל הדרשה, הוא לא מבין אותה. לפעמים אתה יכול להבין חמש דקות מהדרשה טוב, אבל אם אתה לא הבנת את החמש שלפני ואת העשר שאחרי, גם החמש האלה לא הבנת אותם. כי לפעמים החמש האלה עוד מעט הסתרו אותם. זה רק מכינים, 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 ואז בסוף בא המכה בפטיש והופכים את הכל. הרבה פעמים, גמרא מלאה בדוגמאות כאלה. והיא בהתאמה, והיא בהתאמה, והיא תרצה, ואם תרצה לומר, ואם תאמר, וכי תאמה. בסוף, בום, פירוץ אחד מפיל את הכל. אבל אם אתה לא תלך עד הסוף, אז ברגע אתה כבר בקושייה פה, ואתה כבר, יש לך כבר סרטים, איך זה יכול להיות, זה לא ייתכן, יש בו טעות. ובסוף, קושייה אחת מיישרת את כל ההדורים. תירוץ הכוונה, סליחה. תירוץ אחד מיישר את כל ההדורים. בקיצור, ככה זה עובד. שומעים חצי, מבינים רבע, ומגיבים כפליים. הבנתם? עכשיו, מה אתה מגיב? אני משתגע מזה, מה אתה מגיב? אתה לא מבין. כמה שנים למדת?
דוגמה יש?
בלי סוף. תסתכל בעצמך איזה דברים אנשים כותבים, איזה שטויות.
דבר אחד. מה אמרת?
אני אמרתי, אתן לך דוגמה. אני אמרתי, יש אנשים, שומע, יש אוטיסטים, זו דוגמה טובה. אני אמרתי אוטיסטים, נשמות של צדיקים, היה להם רק בעיה אחת בעניינים של לשון הרע, שמעו ודיברו דברים שאסור לשמוע. הקדוש בחורה שכל שאר הדברים הם הכל היו 100%, שמרו מצוות, שבת, הכל, רק בדבר הזה היו צריכים תיקון. גלגל אותם כאוטיסטים, הם חיים חיים קצרים, עושים את התיקון שלהם ונכנסים למדרגה שלהם בגן עדן. זה נשמות קדושות. גם סיפרתי כמה סיפורים שהלכתי בעצמי לאוטיסטים ודיברתי איתם, הם אמרו לי דברים. כל הדרשה היא ברורה, בלי, אין אפילו פלגמט הכי גדול אמור להבין את זה. זה לא איזה דרשה בומבסטית שצריך ראש. אני מדבר איך הלכתי ואיך האוטיסטים יודעים דברים ואיזה נשמות והכל. משפט אחד נתפסו בו. מה? הוא קורא לאוטיסטים רשעים? הם חזרו בגלגול? הוא קובע שהם דיברו לשון הרע? מה, הוא הקדוש ברוך הוא? מי מינה אותו? מי זה? הוא פוגע בהורים שלהם? שים לב איזה, איך, לא רק הוציאו דברים מהקשרם, לגמרי, לגמרי הפכו את כל היוצרות. אתה בא משבח אותם, מחר כותבים בעיתון שאתה ביזית אותם ופגעת ברגשות שלהם, בזמן שאתה קורא להם שהם הצדיקים הכי גדולים, שאנחנו, יש לנו הרבה. אני עוד סיפרתי שהאוטיסט אמר לי, אל תדאג עליי, תדאג על עצמכם, לכם יש הרבה יותר מה לתקן. סיפרתי זה באותה דרשה. הם שמעו רק מה שרצו לשמוע. זה נקרא שמיעה סלקטיבית. או אם אתם זוכרים, פעם פה בבית הזה, דיברנו כאן על נשים, אמרתי, מטורף, חולה נפש, אנס פרה. זוכרים את השיעור הזה או לא? אנס פרה, מסכנה הפרה, מה חטאה? בא משוגע, אנס אותה. מה התורה אומרת? להוציא את המשוגע להורג ולהוציא גם את הפרה להורג. שאלתי, מה חטאה הפרה? מילא המשוגע אני מבין, אבל מה חטאה הפרה? מסכנה, גם לא מספיק נאנסה, עברה טראומה, עוד עכשיו סוכלים אותה? עניתי תשובה, הקדוש ברוך הוא אומר, בן שלי יהודי איבד את העולם הבא שלו בגלל הפרה הזאת. זאת אומרת, כל פעם, כל עוד הפרה הזאת היא נגד עיניי, הטרגדיה הזאת עומדת עדיין טריה. לא תקום הפרה הזאת לנגד עיניי. ועוד סיבה נתנו, מה הסיבה השנייה? שלא יאמרו הבריות, זו הפרה שבגללה פלוני נסקה למוות. שכולם יצביעו על הפרה ויהיה בחילול השם נורא, שבן אדם עשה כזה מעשה סדום, ממילא, הקדוש ברוך הוא אמר, הפרה ממילא תמות מוקדם ומאוחר, נקה אותה מן העולם. אז אמרתי, בואו נלמד קל וחומר. פרה שלא חטאה כלום מסכנה, יהודי חטא בה בעבירת מין, גם הלך היהודי, גם הלכה הפרה. מה יעלה בגורלן של בנות ישראל שמחטיאות את הגברים בכוונה? שלא מתלבשות ועושות בכוונה ומתחילות עם כל השטויות והצגות וטקסטים ואתה מבין כל הטריקים שלהם, לא כולם כמובן, אני מדבר על אלה שכן. זה מה שאמרנו, קל וחומר, קל וחומר יפה, יפה מאוד, נכון? פשוט ויפה. מה כתבו בעיתון בארץ?
פלפ.
לא, כתוב האם הרב הסית לרצח נשים. תגיד לי איפה שמעת פה הסתה לרצח לנשים. האם יש אפילו קשר של אחוז אחד בין מה שאני אמרתי לבין הסתה לרצח של נשים? טמטום ממדרגה ראשונה. שתי אפשרויות, או שזה אג'נדה בכוונה נגד הדת, רוצים כותרת, או שפשוט פלגמטים, לא מבינים, לא מבינים שפה פשוטה של גנון, לא מבינים. תראה, פעם אני היה לי איזה אקדמאי אחד שהפריע כל השיעור, כל דבר שאני אומר קופץ, קופץ, סותר, נלחם. בסוף אמרתי, טוב, זה בא להשמיע, לא לשמוע, הוא בכלל לא מקשיב, כלום. כל השאלות שלו נובעות מזה שהוא לא הקשיב, והם מקשיב לא היה לו את השאלות האלה. בסוף אמרתי, איך אני משתיק את הגאווה של הבן אדם הזה? איך? אין, אתה צודק. אתה צודק, יש 40 חילונים שעכשיו יישארו חילונים אם אתה אומר לו אתה צודק. אתה לא יכול, זה דיני נפשות. הוצאתי רמב״ם מהמדף. אני יודע, השפה של הרמב״ם היא שפה ציורית עמוקה. אמרתי לו, אתה טוען שיש לך תואר, נכון? אומר לי, שניים. תואר באוניברסיטה כזאת, ותואר שני באוניברסיטה כזאת. אמרתי לו, אז אתה אמור לדעת טוב עברית, כל הדברים האלה, למדת טוב באוניברסיטה, נכון? בוא רגע, תקרא לי בבקשה את הקטע הזה ברמב״ם. קטע ברמב״ם פשוט שלו כל ילד בכיתה ג' בישיבה לומד. כמה טעויות הוא טעה, לא יודע לקרוא, לא יודע מילה, לא יודע מילה רע, לא יודע איפה שמים פסיק, איפה שמים נקודה, איזה מילה שייכת למשפט הקודם, איזה מילה כבר זה פסוק חדש, כי אין שם הרי נקודות ופסיקים. טעויות חמורות, זכר קרא נקבה, נקבה קרא זכר, שינה את משמעות המילים. אמרתי לו, על קטע של 20-30 מילים עשית יותר טעויות ממספר המילים. ואתה רוצה עכשיו להגיד התורה מהשם, לא מהשם, קודם כל תעשה טובה, לך תלמד לקרוא עברית. אחרי שתלמד כמה שנים לקרוא עברית, תתחיל להבין בכלל מה כתוב באמת בספרים. אחרי שתבין, אם נשארו לך עוד קושיות, תחזור אליי. אבל אתה צריך לפחות 15 שנה של אימונים. 15 שנה תזיה, תלמד טוב טוב טוב, כבר לא יהיה לך קושיות. כל עוד אתה לא לומד, כל מה שנגיד יהיה לך קושייה. מה השאלה בכלל? כל מה שיצא לדרשן מהפה יש לך קושייה. למה? לא למדת בחיים שלך. אין לך את כל התמונה. אז כל מה שאומר נראה לך מוזר. צריכים לדעת מתי דיברו במטאפורה, מתי דיברו הלכה, מתי דיברו סודות, מתי יש אגדות שיש בתוכם סודות נסתרים. הרי יש דברים שאתה יודע שזה לא כפשוטו. אתה יודע. אומרים לך שיש נשר בגודל של עיר נוחת על עץ, אז באיזה גודל העץ? בגודל של מדינה. יש כזה דבר בעולם? עץ בגודל של מדינה? יש נשר בגודל של עיר? אין כזה דבר. אתה מכיר מישהו, קח עכשיו בבית משוגעים את המשוגע הכי מפגר שיש, תגיד לו יש כזה דבר? יגיד לו. אז מה אתה רוצה להגיד, שרבי עקיבא וחבריו היו יותר חס ושלום טיפשים מהמפגר, מהפיגור שכלי? מה אתה רוצה להגיד? שהם כתבו עכשיו כזה דבר בגמרות וזה. מה שכתוב, רב אשי, רבינה, הם היו האנשים האלה חיים מתים. כל התורה הם ידעו בעל פה. זה האנשים הכי חריפים שנבראו וחיו פה בכדור הארץ. מי שרואה את החוכמה שלהם רועד, נבעל, המום, מהגדלות, מהעמקות של המחשבה שלהם. אז מה אתה אומר? שיום אחד מה, הוא היה שיקור? שהוא סיפר סיפור עכשיו על איזה נשר בגודל של עיר, שנחת על עץ ו... אתה לא רואה שיש כאן סודות? אתה לא רואה שהצפינו פה דברים? תפעיל את הראש שלך. לא כל דבר לומדים כפשוטו, זה לא גנון פה. אבל הוא בשלו, למה? זה משרת לו את האינטרסים. טוב, נתקדם הלאה. אז אמרנו, קורח התקפה חזיתית על משה. מה הוא טוען על משה? גאפתן. מכאן אומרים חז"ל, כל טענה אחרת שהיה טוען על משה, היה אולי צד לומר, אולי יש כאן טעות, טעות נאיבית, טעות בשוגג, משהו יטעה אותם. מישהו נתן להם אינפורמציה לא נכונה. פעם אחת ראו את משה עושה משהו לא מושלם, ואולי הם חששו שאולי משהו אצלו לא בסדר. היה איזה צד, צד קלוש לומר, אולי ראו משהו. אבל שבאו וטענו עליו שהוא מתנשא, כלומר גאפתן, בזמן שהתורה מעידה על השם, מעיד עליו שהוא היה הענב הכי גדול. עכשיו אני התחלתי לומר לכם, אני מכיר ענבים בדור הזה, ענבים שאין דוגמתם. יש לי בן דודה אחד, רק מתחילים מילה לשבח אותו, הוא נהיה עגבנייה, נהיה לו כזה חיוך נבוך. אדם חכם, צדיק, בחיים שלו לא פגע בזבוב, כזה בן אדם צדיק. רק אתה מתחיל לשבח אותו, אתה רואה כל השפת גוף שלו, הוא כולו מתכווץ ככה בחוסר נעימות מרוב הענבה שלו. והוא, לפי מה שכתוב בתורה, לא מתקרב לעשירית או מיליונית של משה רבנו. שהשם מעיד עליו שהוא החכם הכי גדול שם בעולם. ומאלה משה הוא מלך. ועדיין אומרים עליו, זה פה שדיבר עם השם בהקיץ, לא בחלום. זה כבר כשברוך הוא אמר למרים ולאהרון בפרשה הקודמת, פנים בפנים אדבר בו. אז ממני יש לך כזו אינדיקציה, השם מדבר איתי, אני היחיד בהיסטוריה שמדבר איתו בלי להתעלף, היחיד. אני מלך, אני גם גדלתי נסיך בארמון, לא הייתי עבד בזוי, ואני מי אני, מה אני, כלום. מה משה אמר על עצמו? ואנחנו מה? אברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר. דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. מה זה אכפת לי שהם אמרו? מה שאכפת לי זה שזה מה שהם אמרו, זה בדיוק מה שהם הרגישו. גם אנחנו אומרים, מי אני, מה אני, ורק מישהו זרק עליך איזה מילה, אתה נדלק כמו לפיד. אבל שדוד המלך כתב בתהילים, אנוכי תולעת ולא איש, וזה חלק מהתנ"ך, סימן שהשם שם על זה חותמת, אמת. שמשה ואהרון אמרו, ואנחנו מה, ואנחנו מה, אין, מה, אנחנו כלום, אפילו לא אוויר. השם אמר, אמת, ככה הם מרגישים. שאברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר, מי אני בכלל, אני מדבר איתך, מבקש ממך על אנשי סדום. שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, ואנוכי עפר ואפר, ככה הוא בדיוק הרגיש. יש הרבה אנשים נועמים על עצמם, אבל בסוף במציאות אין לך גאפתן יותר גדול ממנו. גם אלה שעושים מצגות שבאים מדלך האחורית ומתכופפים כאילו יעני זה, הרבה מתוכם מתים מגאווה. איך אומרים? קלטו אותי, וואו, כן? זה הנקודה. מה הנקודה? יש כאלה, הם בכוונה הולכים ברחוב לראות כמה אנשים שמים אליהם לב, כמה יבואו וינשקו לו את היד ויגידו לו, שלום אדוני, וואו, איזה זכות, אפשר להצטלם איתך? הרב בן ציון אבא שאול היה ככה? הוא היה חלילה אי פעם במחשבה שלו עלה בדעתו ללכת למקום שיתנו לו שם כבוד? בא איזה רב אשכנזי, סיפר לי הבן דודה שלי שלמד אצלו שנים רבות, יום יום שעות, אומר לי, בא איזה רבי אדמור גדול, התחיל לשבח את חכם בן ציון, אמר לו, הפטיש, המרכבה, אתה זה ואתה ככה, והעמוד הימני, אמר לו החכם בן ציון, עזוב כבודו, הכל שטויות. השאלה העיקרית, מה יגידו עליי בשמיים? זה הכל שטויות, עזוב. לא בכלל אפילו רצה לשמוע את המשך הדברים. חטא אותו צ'יק צ'ק. הכל שטויות, כל מה שחשוב, מה אומרים עליי בשמיים, עזוב אותי עכשיו מה אומרים ההוא ומה אומר ההוא ומה כתבו עליי באינטרנט, שטויות הכל. הבנתם? אז הנקודה, אז הנה נתת לך דוגמה איך אנשים בכוונה או שלא בכוונה מוציאים דברים מהקשרם, שזה עוון גדול. לכן הלוואי שהיה מספיק ענווה לאנשים להכיר במעמדם שאינם תלמידי חכמים. לא רוצה לומר שהם עמי ארצות, אבל בוודאי הם אינם תלמידי חכמים. אז אם אתה יודע שאתה לא תלמיד חכם, עשה טובה, אל תגיב במחלוקות בין רבנים, באנשים שלמדו הרבה שנים, באנשים שגמרו ש"ס ויודעים הלכה וכתבו ספרים. עשה טובה, זה לא התחום שלך. כמו שאתה לא מתווכח עם מומחים למוח, מנתחים, ואתה לא מתווכח עם גנרלים גדולים במודיעין ומרגלים גדולים שאתה לא יודע את כל התמונה, ואתה לא מתווכח עם אנשי מחשבים גאונים. אל תכניס את עצמך במחלוקות בין שני אנשים גדולים. אחד אומר לי, מי יותר גדול, הרב הזה או הרב הזה? אמרתי לו, כשנהיה ברמה שלהם ומעלה, אז נוכל לדעת מי מביניהם יותר גדול. בינתיים לא הגענו לקרסוליים שלהם, אז איך נדע מי יותר גדול? זה כמו ששואלים את החולה, אדוני החולה, איזה מנתח מוח נראה לך יותר? מה הוא יגיד? מאיפה אני יודע? מסתכל, רואה את זה יפני, זה סיני. זה מיסטר לי, זה מיסטר לי. אומר, מה עכשיו? אומרים, מיסטר לי מספר אחד או מיסטר לי מספר שתיים? מסתכל על שניהם. לא, איך אני אמור לדעת? אומר, תראה, זה יש לו ידיים כאלה, וזה ככה, וזה 40 שנה ותק, וזה 30 שנה, וזה עשה ככה, וזה היה בהרוור, וזה היה בקולומביה. עזבו אותי, אני ארקן מהשוק, מה עכשיו? תגידו לי אתם. הוא לא מבין. נכון? יהיה לו אומץ לבחור אחד מהשתיים? לפי מה הוא יבחר?
איפה שנוח.
לא, שניהם באותו בית חולין. שניהם, עכשיו תבחר.
הרופא שמסביר לו את העניין.
לא הבנת. שואל אותו הרופא משפחה, אני אתן לך הפנייה לרופא המומחה הזה או לרופא המומחה הזה. אומר, מאיפה אני יודע? מה, אני רופא, אני מבין? מילא, הייתי בעצמי רופא, ובדקתי את זה 30 שנה. ובדקתי את זה 30 שנה, הייתי יכול לענות לך על השאלה. אבל מה אני מבין אני? מה, אני סומך עליך, אתה הרופא, תגיד לי אתה, כן? אל תכניס את עצמך במחלוקות של אנשים. אני סיפרתי פעם את הסיפור שסיפר הרב שבדרון, זצ"ל. הוא אומר, יהודי אחד היה לו מטבע, עתיקה, שווה הון, מיליונים. יום אחד היהודי הזה הלך עם אשתו לחופשה, השאיר את המטבע מתחת לבגדים, שם את הילד הבכור שלו לשמור על הילדים. שחזר כעבור כמה ימים, מהר הוא רץ לבדוק שהמטבע בארון, נעלמה המטבע. הוא בא לבן שלו, איפה המטבע? המטבע שווה מיליונים. אומר לו, אנחנו רצינו סוכריה על מקל, הילדים בחו, לקחתי את המטבע, הלכתי, קניתי להם 6 גידיאלות. יש עוד את המילה הזאת, גידיאלה?
היה פעם.
שהיה לנו צער שחור. לא, לא יודע, גידיאלה סוכריה על מקל. לא יודע גם באיזה שפה זה. כן, טוב, בקיצור, אז ההוא בא, שומעים? אז ההוא בא, אומר, מה? קנית סוכריה על מקל במטבע, אתה משוגע? איפה קנית? במקולת של משה. מה היה הורץ למקולת? משה, איפה המטבע שהבן שלי קנה סוכריות? מה זה מטבע? מה זה? נתן לי 10 שקלים, והיה חסר לו 0.5 שקל, ומחלתי לו. אל תשקר, מתחיל לצרוח בחנות, מלא לקוחות. תחזיר לי מהר את המטבע הזה, זה ירושה מהסבא שלי. יש לי איזה ידיד אחד, חבר, הוא גר בארץ, בירושלים. מסכן גדול, לא מסכן, חלילה, כל מה שזה כסף, אתה לא מסכן. בריאות ודברים כאלה, זה באמת מסכן. כסף, כפרת עוונות. היה לו אוסף של עתיקות באיזה כספת פה בבנק באמריקה, שווי שלו מעל 100 מיליון דולר. והבנק האמריקאי גנב לו הכל. סגרו את המצלמות, גנבו לו הכל, ותביעות איתם, אין מי לדבר, הממשלה מעורבת, מאפיה פה גדולה. היה לו, הוא אומר, היה שלום המטבעות שכל אחד שווה מיליוני דולרים, כבר לא זוכר את כל הסיפור, הייתם צריכים לראות באיזה התרגשות ובאיזה כאב לב הוא דיבר איתי, הבן אדם הזה. הוא אומר לי, אתה לא מבין מה עשו לי, יש לי את האוסף עתיקות הכי יקר בעולם, הכל גנבו לנו. בן אדם מסכן, מוטרף לגמרי, אבל מה? התחזק באמונה בקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, אתה רואה, כל כך הרבה איסורים אתה עובר. כל זה ינקה אותך מכל האבונות בסוף. עדיין איתם במלחמות. אמרתי לו, אני לא מבין, הם לא מציעים לפחות פשרה? משהו שיתנו לך, נגיד 20 מיליון, 30 מיליון דולר, משהו. תיקח, עדיף מכלום. מתן, מה תחיה עד גיל 100? קיצור, עכשיו איתם, לא חזור, קבל את טוב. טוב, קיצור, נחזור לסיפור. אז מה קרה פה עכשיו? הוא צורח על בעל המכולת, גנב, אסור להיכנס לפה, אף אחד לא יקנה פה בחנות, על גופתי המתה, צועק, תרחקו מפה רשעים, הוא גנב לי מטבע. אז כולם, פשטה שמועה בעיר, אסור לקנות ממכולת כך וכך. טוב, בינתיים הוא חוזר הביתה אבל וחפוי ראש. יום אחד, 15 שנה אחרי, דופקים לו בדלת. פותח את הדלת, שלום אדוני, קוראים לך כך וכך, כן? אני באתי לקיים מצוות עשה מהתורה. השבת אבדה. המטבע הזה שייך לך. תסתכל על המטבע, העיניים שלו יצאו. מה? 15 שנה אני מתאבל על המטבע הזה. אומר לו, איך זה הגיע ליד שלך? מי אתה? אומר לו, יום אחד הלכתי ברחוב, אני חובב עתיקות. אני רואה קבוצה של ילדים דתיים חמודים, הולכים, הילד משחק עם המטבע. מיד קלטתי שזה מטבע גדול, יפה. רצתי לילד, אמרתי לו, אפשר לראות את המטבע? הראה לי. אמרתי לו, מה אתה הולך לעשות במטבע הזה? אמר, אני הולך לקנות בזה גידיאלות.
מה זה גידיאלות?
סוכריה על מקל. אמרתי לו, כמה סוכריות אתם צריכים? 6 סוכריות. כך, הנה 10 שקלים, לך תקנה סוכריות, תן לי את המטבע. נתן לי. קניתי ממנו את המטבע ב10 שקלים. כמובן שאני יודע שהוא לא בר דעת, הוא לא מבין, זה מקח טעות, אני יודע. לכן היום באתי לתקן את הטעות. בינתיים לקחתי את המטבע הזה, משכנתי אותו בבנק, קיבלתי מיליוני דולרים הלוואה כנגד, קניתי עסק מסגשג, הרווחתי מיליונים, קניתי לכל הבנים שלי עסקים ובתים, והיום גמרתי לשלם את התשלום האחרון של ההלוואה, וקיבלתי מהבנק חזרה את המטבע. אין לי בו צורך, יש לי כבר עסקים, ביזנס, עכשיו אני בא, משיב לך את המטבע, כדי שאני לא יצא מהעולם הזה עם גזל. הנה, עשיתי תשובה, אני מבקש מחילה מכל הלב, חטאתי, אביתי, פשעתי, תמחל לי, כן, מי שברך, אבותינו אברהם יצחק, הנה, קח פיצוי גם איזה $1,000, שתהיה מבסוט, שומעים? ונגמר הסיפור. שואל הרב שבדרון, מי פה בסיפור הוא הפושע?
תביא להם לנו.
זה בעל המכולת מסכן, חף מפשע, שפכו את דמו על לא עוול בכפו, נאלץ לסגור את המכולת, פשט רגל וברח מן העיר. אז הוא שמע את חרפתו, לא השיב, כתוב חושד בקשרים, הוא מסכן היה כשר. אז זה כבר מובטח לעולם הבא על הביזיונות שקיבל. אז הוא בסדר, מצבו טוב. הבן אדם הזה שלקח את המטבע, אמנם פשע, אבל תיקן את הטעות, לאו הניתק לעשה, ומה זה לאו הניתק לעשה? לאו שאפשר לתקן אותו על ידת מצוות עשה. גזלת, כתוב וישיב את הגזלה, ישבת את הגזלה, ביקשת מחילה, נגמר הסיפור. כאילו לא גזלת. החזיר לו עכשיו, אז הוא גם עשה תשובה. מקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. והאבא של הילד מסכן, אנוס. שאל את הילד מה עשית, אמר לקחת את המטבע למכולת, קניתי. אז הוא לחץ למכולת, אמר לו תחזיר את המטבע על סמך האינפורמציה שקיבל. אבל האינפורמציה, הילד שכח שבדרך הוא החליף את זה עם מישהו, הראש שלו בסוכריות. הבנתם? אז ממילא הוא רצח את החנווני הלא עוול בכפו, אבל הוא לכאורה מצידו, אני צודק 100%, זה גנב גדול. מה, גונב מטבע של מיליונים מילד וקורא לעצמו חרדי? בשכונה של חרדי מוכר לנו גלת כשר? אז הוא גם צדק, הוא היה אנוס. אז כולם פה צודקים, אומר הרב שבדרון. אז מי ישלם את המחיר של הטרגדיה של הסיפור הזה? שההוא נהרס לו החיים, והבת שלו מתחתנת, והוא ברח מהעיר.
זה שקנה את העסקים והכל.
תביא להם לנו, תביא להם לנו.
אומר הרב שבדרון, אף אחד פה לא אשם בסיפור.
אבל אבא עשה חרם.
רק אנשי ירושלים ייתנו את הדין. אלה שדיברו לשון הרע. שמעת מה קרה במכולת, מה עשו, שלא תקנה שם יותר, הוא גנב, הוא זה. הם לא יודעים את הפרטים, לא יודעים כלום. רואים ריב בין שני אנשים, מכניסים את האף שלהם. אומר הרב שבדרון, יש ריב בין שני רבנים, שתוק. אל תשאל שאלות בכלל. אתה מתחיל עם השאלות, מתחיל הצרות. זה לא עניינך. אתה לא בליגה הזאת, אתה לא מבין מה שהם מבינים, אין לך גם את הסייאטה של דשמיה שלהם בתחום שלהם, כל אחד יש לו סייאטה דשמיה בתחום שלו. אל תתערב, אל תוסיף אש למדורה, אל תשאל, אל תסכסך, אל תשאל אם תשלח אימיילים, אל תצביע בשיעורים ותשאל, שתוק, אל תתערב. ואם תגיד, רגע, אבל יש מצווה מהתורה למחות, אתה לא יודע מי צודק, אז מה אתה מוחה? מוחה מין פרוטסט.
פרוטסט.
לא, כאילו מוחה על כבודו. אתה יכול רק למחות שאתה יודע שרובן עשה עוול לשימון בוודאות. אז אתה מוחה על העוול של שימון. אבל אם אתה לא יודע מי עשה עוול למי, אולי שניהם עשו עוול אחד לשני, או השני עשה לו, או אף אחד לא עשה, אתה לא יכול לדעת את כל הפרטים. אז כיוון שאתה לא יודע בוודאות, הוא מספר לך ככה, הוא מספר לך ככה, אתה השתכנעת מאחד מהם, אבל אתה לא מכיר את כל הפרטים. שתוק, מה אתה מתערב? מה אתה צריך? אני לא... אז זה אומר הרב שבדרון, שני גדולי הדור מתעמתים. זה היה כנראה בדור איזה מחלוקת, ואנשים דיברו ודיברו. אתה גדול הדור, אתה הרב אלישיב, אתה הרב שח, אתה הרב הזה, אתה הרב... אתה לא. אז מה? אז למה אתה מתערב? זה מחלוקת של ענקים, שתוק. שיש שני מנתחי מוח מתווכחים, רופא מתחיל, לא מדבר. הוא רק יצא מבית ספר לרפואה אתמול. הוא עוד לא יודע בקושי מה זה אקמול. עכשיו הוא מתחיל להתווכח בוויכוח של שני מנתחים של 50 שנה ותק. הוא שותק. למה אתה לא מתערב, דוקטור? איך אני אתערב? מה אני? אני לא מבין רבע, רבע מהמילים שהם אומרים אפילו. אני רופא פשוט, רופא משפחה. תשתעל, תביא את הברך, נותן לו מכה בפטיש. תשתעל, בסדר. קח כדורים נגד אנגינה, שלום על ישראל. מה אני מבין במוח? כל בן אדם צריך לדעת מקומו. מה היה הבעיה של קורח? קורח הוא בן דוד של משה רבנו. שניהם אותו ייחוס, שניהם משבט לוי. שניהם, וקורח מיליארדר ומשה לא עשיר. בסוף משה נהיה עשיר, מהשברים של הלוחות. אבל משה באותו תקופה הוא לא עשיר בכלל. קורח מיליארדר, כתוב 300 חמורים רק לסחוב את המפתחות של האוצרות שלו. מה שהוא לקח במצרים, בביזת מצרים. הוא נהיה מיליארדר. אז קורח מיליארדר, מיוחס, שב בשקט, יגיע זמנך למלוך, אבל אין לו סבלנות. רוצה להכיש את הקץ. התחיל התקפה מסיבית נגד משה וקורא לו גאפתן, ומתחיל לספר, משה לקח לעצמו תפקידים, נתן לארון, מסית את כל העם, מחמם את כולם. הגמרא אומרת, יש שני סוגי מחלוקות. יש מחלוקת שמתקיימת, שהיא לשם שמיים, ומחלוקת שאינה מתקיימת, שאינה לשם שמיים. לשם שמיים. הגמרא אומרת, איזה מחלוקת לשם שמיים? מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל. איזה מחלוקת שאינה לשם שמיים? מחלוקת קורח ועדתו. נשאלת השאלה, למה קוראים לזה מחלוקת קורח ועדתו? מה, קורח חלק נגד עדתו? היו צריכים לומר, מחלוקת קורח ומשה. מה? השמיטו את משה מהמחלוקת. מה זה? מה? סילופים? מתייחים פה דברים? הגמרא מדברת על המחלוקת של קורח. זה מחלוקת של קורח נגד משה, או שתגיד קורח ועדתו ומשה. איך השמטת את משה ומהארון מהתמונה לגמרי? אומרים לך חז"ל, חביבי, מה אתה חושב, שקורח ועדתו הם היו בדעה אחת? מה פתאום? הם שנו אחד את השני לא פחות מה ששנו את משה. אבל כרגע יש לנו אויב משותף. כרגע בוא נמוטט אותו, נשתלט על השלטון. אחרי זה נחזור לפוליטיקה שלנו, בדיוק כמו בכנסת. פתאום חרדי וערבי נהיים חרדים לשעתיים. מאחר כבר הם יתקרו אחד את השני. הבנתם? פתאום זה וזה נהיו ברית. איך הלך השונא דת עם ההוא עם הכיפה הסרוגה ועשו יד כדי למוטט את החרדים ולפגוע בישיבות? חושב ששכחנו.
ישראל והחמאס עכשיו נגד דאש.
כן, פתאום ישראל והחמאס משתפים פעולה נגד דאש. דברים מוזרים. שומעים? ארצות הברית באו להפיל את אסד, פתאום קלטו שאסד נלחם באל-קאידה ודאש, פתאום בעד אסד. פתאום התהפך, תוך יומיים. אז תראו מה אני מסביר לכם פה. היום בארץ יש דבר מאוד מוזר. הארץ מחולקת לשתי מחלקות. בפוליטיקה ובדת בדרך כלל זה תמיד הולך ביחד. יש לך בצד אחד שמאלנים, ליברלים, קומוניסטים, ערבים, הומואים, לסביות וכל המי והמי של הסגנון הזה של האנשים, כל האתאיסטים ושונאי הדת והאפיקורסים וההומואים וכל אלה והשמאלנים והערב רב, כולם בצד אחד. ובצד השני כל הימנים, כל המתנחלים, כל אנשי ארץ ישראל השלמה, כל החרדים ואנשים שהם לא דתיים, אבל הם בדעות פוליטיות כמו שבתורה. זאת אומרת, את הפוליטיקה של התורה הם ימצאו, את שמירת המצוות לא בשבילם, יותר מדי קשה להם. אבל מבינים את ההיגיון של התורה, שארץ ישראל שחת לעם ישראל, בכל מחיר אסור להיכנע לאויב האכזר. אז זה דבר מאוד מעניין. אלה שעכשיו הולכים עם הדתיים, הימין, הם לא אוהבים אחד את השני. מה, ביבי וחבריו הם אוהבי דת? אם היה תלוי בהם, היו אומרים להם עכשיו שאלה. הנה, תעשה ככה או תעשה ככה? אתה רוצה שיש שמירת שבת בישראל? כן או לא? כמעט כולם היו אומרים לא. אתה רוצה שיהיה תחבורה ציבורית בשבת? כולם היו עונים כן. אתה רוצה שיסגרו 3/4 מהישיבות בארץ? כולם היו אומרים כן. אתה רוצה שהחרדים כולם יעבדו ואף אחד לא יקבל כסף מהמדינה? כולם היו אומרים כן, סגור את כל הישיבות שכולם יעבדו. אז במילא הם לא אוהבי דת, אבל הם תמיד מוצאים את עצמם בסיטואציה כזו או אחרת עם הדתיים, כי יש להם דעות פוליטיות ימניות. והאלה, תגידו לי אתם, השמאלנים והקומוניסטים ואנשי חמאס והרשות הפלסטינאית וההומואים, מה להם משותף? הרי החמאס הוא הראשון שיתלה את ההומו. ביום שהוא ייקח שלטון בארץ, חס ושלום, מי הם הראשונים שהם יפוצצו? הפצצות הראשונות יפלו על מצעד הגאווה, שזה מצעד התאווה. אוי לגאווה כזאת שעבדנו. את מי הם יהרגו הראשונים? הוא יעדיף לאלה שהם בעצמם מקיים מהם. אצלם הם הורגים את האחים שלהם אם הם כאלה. זורקים אותם מהר, קושרים אותו על כיסא וזורקים אותו מבניין. 8 קומות, את הבן דוד שלו הוא זורק. אז את איציק משנקין ואשתו אבי, הם לא יזרקו? הם יזרקו וידליקו אותו גם באש. אז למה עכשיו הם משתפים ביחד פעולה בפוליטיקה? כי האויב שלהם זה הימין והחרדים, הבנתם? שימו לב, בדיוק כאן מה שקורה עם קורח. התורה מלמדת אותך את היסודות של הפוליטיקה בפרשה הזאת. כל מה שאתה רואה, את הלכלוך שיש שם בממשלות, בכנסת, בפוליטיקה הבינלאומית והעולמית, אובמה וכל הטריקים המלוכלכים שלו ופוטין והסינים וכל מה שאתה רואה היום בעולם, זה פה במחלוקת של קורח ועדתו נגד משה. און בן פלט, דתן ואבירם, הם בכלל קורח בשבילם איום לא פחות, אבל הם עוד שונאים את משה ממצרים. מי זה דתן ואבירם? בגללם משה ברח ממצרים. משה היה נסיך מהודר, אבא שלו החורג זה פרעה, מלך מצרים ומלך העולם. משה מסתובב עם גדים של נסיך, אמא המאמצת שלו זה בתיה בת פרעה. משה לא עובד, יש לו כרטיס אשראי חופשי כמה שרק רוצה. מרימים אותו עם השני מקלות האלה, לוקחים אותו לאן שהוא צריך, אין לו דאגות בחיים. פתאום הוא רואה שני יהודים רבים מכות, בא להפריד. מה אומר לו אחד? על האורגניה בא אתה, על האורגניה אתה בא, כמו שהרגת את המצרי, אתה בא להרוג אותי גם? מיד מבין משה שהם כבר ראו שהוא הרג את המצרי. אמר, למה הוא הרג את המצרי? מצרי עומד להרוג יהודי, משה נסיך. משה עכשיו, תאר לך עכשיו שבגרמניה עם אח שימם היה איזה יהודי שהתגדל כנסיך בארמון של היטלר עם אח שימו או של אחד הגנרלים, והוא יהודי שלקחו אותו, אספו אותו, גידלו אותו כנסיך ארי גרמני, אבל הוא יהודי והוא יודע שהוא יהודי, והוא יודע שהעם שלו בגטאות ושורפים אותם יום יום. הוא עכשיו הולך ליד איזה מחנה ופתאום רואה איזה חייל גרמני מכה יהודי, ומה, הוא תופס איזה אבן, נכניס לו את זה בראש, הורג אותו. הוא מסכן את הנסיכות שלו, את המעמד שלו, את הכסף שלו, יכולים להרוג אותו, צריך לברוח, הוא מפסיד את הכל כדי להציל יהודי זר, הוא לא מכיר אותו בכלל. למה משה הציל את היהודי הזה? כי היה לו לב, כאב לו שמרביצים ליהודי, הורגים אותו. אז הוא הרג את המצרי. עכשיו, מה יגידו היהודים? יגידו, איזה צדיק, איזה גבר, איזה, תראה איזה הנסיך הזה. הוא לא גוי חס וחלילה. תראה מה, הוא בא, הציל את היהודי, הרג את החייל שלו. אז היו צריכים להריץ אותו, לא? אבל כבר מאז היה את אנשי מרץ. זה לא מהיום. מי התחיל את מרץ? דתן ואבירם. שני שמאלנים, מה אומרים לו? אתה בא להרוג אותנו כמו שהרגת את המחבל? בצלם. נביא לך מצלמה, נפרסם אותך בכל העולם. פושע שכמוך, פושע מלחמה. איך הרגת חייל מצרי? במילוי תפקידו. איך הרגת את אחמד המחבל? לא נתת לו להתאבד. חצוף. ואז הם הולכים עם סוכריות למוסטפה, אבא של המחבל, מוסטפה, אנחנו באנו להשתתף בצערך, זה איציק משנקין ושרה למי מדיזינגוף והוא מגן העיר וזה ככה. כולנו באנו, והמוחמד הזה חושב איזה מפגרים. ביום שהם יפלו לי ביד, אותם הראשונים אני אשחט. כמה כואב הלב שיש לנו עם שחלקו... סוליה של נעל אפילו אין להם בראש. סוליה של נעל יותר חכמה מהם. זה ערב רב, דוד, זה ערב רב. זה ערב רב, ערב רב, אל תצפה מהם להבין את מה שהיהודי נורמלי מבין. אין, יש פה משהו שהוא לא נתפס בשכל. בקיצור, לסכם רק את הסוגיה ובזה נסיים. אז משה פתאום מבין שהשמאלנים גילו. אוטוטו השמאלנים התלוננו לבית הדין בהאג, פרו ישמע, הוא יוציא נגדו צו, מהר משה ברח למדיין. אבל תראו, בכל דבר רע תמיד יש טוב. כל מה שקורה לך בחיים, תחפש את הטוב בו. וצריך סבלנות. משה ברח למדיין, הכיר שם אישה כשרה. מצא את אהבת חייו, ציפורה. אם היה במצרים, מי הייתה? מי היה צריך להתחתן עם אחד מהעם של הרוצחים? מי היה מתחתן איתו? העם ההוא בגטאות, והעם השני, איזה מתחתן עם מצרית? הלך למדיין, הכיר את ציפורה, ואבא שלה הוא האפיפיור של העבודה זרה. הוא מפיץ את כל העבודה זרה בעולם נגד השם. באבן אחת רק שני ציפורים. גם ברח ממצרים להציל את חייו ומצא את ציפורה, אשתו, הם ילדיו, שציפורה הזאת, דרך אגב, היא חזרה בגלגול של דבורה הנביאה, שהצילה אותנו מאסונות גדולים. ולמה היא חזרה בגלגול ציפורה? בגלל שהיא לא זכתה לומר שירה עם מרים ואנשים. כי משה הרי שלח אותה והלך להוציא אותם, לגאול אותם, ציפורה אחר שילוחיה. כיוון שהיא לא הייתה במסיבה הגדולה שכולם שרו להשם, הקדוש ברוך הוא גלגל אותה מחדש, ואז היא שרה דבורה יחד עם ברק, שרו את השיר המפורסם, אחד מעשרה שירים, מעשר שירים ששרו בבריאה לכבוד הקדוש ברוך הוא, תשעה שרו, העשירי השירו בימות משיח. בכל אופן, רואים מכאן אפילו ברע הכי גדול, איבדת את הארמון, סגרו לך את הכרטיסי אשראי, ברחת בבגש של איזה מכונית מאמריקה לאיזה כפר במקסיקו. למה? מחפשים אותך FBI של פרו. אין לך כלום. היה לך ארמון, מנפנפים לך אוויר, מזגן של פעם, היו עושים לך ככה במניפה. מאכילים אותך סטייקים, דואגים לך, לוקחים אותך בכל העיר, אתה נותן. מה, איזה חיים של מלך. ברגע אחד כדי להגן על יהודי זר שאתה לא מכיר מי זה, איבדת את הכל, זרקו אותך, אתה עכשיו במדינה זרה, אתה לא מכיר אף אחד, אתה בא שמה. מכאן באה ישועה, התחתן את ציפורה, גייר את יתרו, הוציא אותו מעבודה זרה שלו, מנה עבודה זרה בכל העולם. ולא רק זה, משם הוא בא והתחילה הגאולה. ומה עם דתן ואבירם? הם כבר ממצרים שונאים אותו, אבל מה אתה חושב, את קורח הם אוהבים? הם אוהבים רק את עצמם. מה, אם קורח יהיה מנהיג הם ישתקו? הם גם נגדו רוצים ללכת. אז יש כאן סבתוכה שלמה של כל מיני ערב רב. אלה הגייז והאלה והתומכי חמאס ובצלם ומרץ, כולם ביחד, אבל הם בעצמם זאבים ושואלים אחד לשני. אבל כרגע מהשנאה שלהם אל הדת, הם כרגע מאוחדים עד המשימה הבאה. הבנתם? ככה זה עובד. ומכאן, לא סתם כתוב מחלוקת קורח ועדתו, שקורח עם העדה שלו גם כן מסוכסכים. הבנתם מה כתוב מחלוקת קורח? יעני הם, האיחוד שלהם הוא כולו בלוף. זה רק לצורך עניין אחד, לכן הוא לא החזיק מעמד. מחלוקת בית שמאי ובית הלל זה על האמת של התורה, מסרו נפש על התורה. אז המחלוקת הזאת עד היום לומדים אותה בכל הישיבות, בכל העולם. זה מחלוקת עם כבוד, חלקו בהלכות וחיתנו את הילדים שלהם. זה מה שאני צועק לכל המבקרים למיניהם באינטרנט. יש הרבה סוגי חרדים. אתה קט אחת, הוא קט שנייה, אלה קט שלישית, אנחנו קט רביעית. יש הרבה קטות. זה שיש לך שיטה אחרת, זה שהאידיאולוגיה שלך קצת שונה, כל מיני דברים כאלו, בסדר, אין מה לעשות. זה עונש הגלות. היהדות התחלקה לכל מיני צ'אנלים, אין מה לעשות. כמו חיל הים, חיל האוויר, אין מה לעשות. אבל למה לסנוח את השני? הוא שומר שבת, אתה שומר שבת. הוא אוכל כשר, אתה אוכל כשר. הוא שם כיפה, אתה שם כיפה. הוא יש לו ציצית, אתה יש לך ציצית. הוא הולך בית כנסת, אתה הולך בית כנסת. הוא מאמין באל אחד, אתה מאמין. אז למה לסנוח את השני? בגלל שהעיניים שלו צבע אחר, או המפתח שלו שונה, או הבגדים קצת שונים, או האוכל קצת שונה, או התפילה הנוסח קצת שונה. איזה טמטום הדברים האלה. מה זה? מה קורה לאנשים? הדת אמורה לאחד, לא להפריד. אמרתי, יש הרבה דברים שאנשים אומרים שבעיניי זה שטות גמורה. מעולם לא עלה על דעתי לסנוע אותם. אף פעם, אני לא הרגשתי אף פעם שאני שונא. לא את ברסלב, ולא את חבד, ולא את אלה, ואפילו רפורמים וקונסרבטיבים שמרתיחים לי את הדם עם השקר שלהם, לא יכול לסנוע אותם. שיושב לידי רפורמי במטוס או בשדה תעופה או משהו כזה, אני מדבר איתו בשיא האדיבות. הנה עכשיו יעיד. באה עכשיו איזו שחורה אחת גויה הומלסית. באה, נכנסה לבית כנסת, ביקשה לדבר איתי. ישבתי איתה 10 דקות לדבר איתה. ראית את השחורה שצעקה, רבי, I have to talk with you. אני ממהר לשיעור. היא באה לדבר איתי, הומלסית. מה היא באמת רצתה? כסף. איך שהבנתי את זה, נתתי לה כסף וברחתי. היא רצתה כסף. אתה יכול למצוא לי עבודה. מה עבודה? מסכנה, מסריחה משתן. ריח נוראי היה יוצא ממנה. הומלסית. איך שראיתי אותה, הבנתי ישר. למי היא תלך? מי ייתן לה כסף ברחוב? מי? אז שמע רבה, היא נכנסה לבית הכנסת. אפילו עליה הבן אדם צריך שיהיה לו רחמים. אם התורה אומרת שצריך להיות לך רחמים על כלב, רחמים על בעל חיים, רבי יהודה הנשיא סבל 13 שנה ייסורי מוות שלא ריחם על עגל, עגל של פרה, ורחמיו על כל מעשיו, על כלב צריך לרחם, על גויים צריך לרחם, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה, על אח שלך לא תרחם, שומר תורה ומצוות, אתה כותב עליו באינטרנט דברים, אתה כותב עליו רשע, כל מיני דברים שאתה לא יכול להאמין שבן אדם יהודי מסוגל בכלל לכתוב. זה על חילוני שונא דת, צריך לחשוב 10 פעמים מותר לכתוב כזה דבר. אולי הוא תינוק שנשבע, אולי זה, איך אתה קודם? אני לא מבין את הטמטום של האנשים, מאיפה זה נובע. מה יוצא לך מזה? מה הרווחת מזה? מה זה כדורגל? אתה אוהד של זה ונגד הקבוצה הזאת? מה זה הולך פה? שהם חושבים שהם באיזה משחק ספורטיבי פה. הם מי אותה במחלוקת? מה זה השטויות האלו? הבנתם? אז זה מה שחזר אומרים לך פה, חביבי, יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. תלמד את מקומך. כל אדם צריך לדעת איפה הוא. יש מלמד בבית ספר לילדים, יש דרשן להחזרה בתשובה, יש מורה למתמטיקה, יש פוסק הלכות ויש גדול הדור. גם אם כל אחד מהחמישה שמניתי הוא מאוד מאוד מוצלח בתחום שלו, מאוד מאוד מוצלח, אין שני לו. כל אחד בתחום שלו הוא הכי טוב, זה מורה למתמטיקה הכי טוב בארץ, זה המחזיר בתשובה הכי טוב בארץ, זה המלמד ילדים בגמרא בישיבה הכי טוב בארץ. הוא לא בליגה של גדול הדור, חביבי. אתם יודעים מה זה גדול הדור? מה הדור של גדול הדור? זה אחד שהיה לו זמן לטלפונים ולאימיילים ולפגוש אנשים ולשבת ובזבז חצי מהחיים שלו בדיבורי סרק. גדול הדור, מי שראינו במו עינינו, גדולי הדור שאנחנו זכינו לראות, ואם היינו חיים בדורות הקודמים בכלל, אז תסמרנה שערות ראשינו. אנשים שישבו גמרו ביום אחד מסכת שלמה, ביום אחד, רב חכם בן ציון בימי שישי היה גומר מסכת, מה שלנו לוקח חודשים, ביום הוא היה גומר. האנשים האלה, הרב חיים קניאסקי כל שנה מסיים ש"ס, שולחן ערוך, רמב״ם, טור, יש כמה, אתה יודע, בן אדם נורמלי לוקח לו 7 שנים לגמור ש"ס אם הוא גאון, אם הוא חכם. וכל שנה גומר ש"ס, וגם ירושלמי, ואני לא יודע, כבר אמרו לי את הרשימה, התחלתי לרעוד. זה לא אנושי. דברים שהרב עובדיה השיג בחייו, דברים ש... או דברים שהרב שח, או כל האנשים הגדולים האלה, שמה לנו ולהם, הרב ווזנר, קראתם את האוטוביוגרפיה שלו? 100 שנה של לימוד מהבוקר עד הלילה בקדושה ובטהרה. אז מה אתה חושב, שכל מרצה או כל מלמד שרק בקושי שנתיים הוא רבי, הוא יכול לשים את עצמו ולהגיד, אני יכול להתעמת איתו, ואני יכול להתעמת איתו, ופוליטיקה נגדו, ואני אצביע להוא, ואני אלך עם זה? מה זה השטויות האלה? לא, אנשים לא מבינים את מקומם. לא מבינים את מקומם. בכל דבר בחיים יש דרגות. מה גורם לנו שאנחנו שוכחים את מקומנו האמיתי? אך ורק הגאווה. אך ורק. מי שענב, גם שהוא במקום גבוה מגיע לו, הוא אף פעם לא יבוא לשם. גמרא אומרת, קמו עכשיו, הזמינו רבנים לעיבור החודש. אחד מהם בא שמואל הקטן, ראו שיש אחד יותר מדי, אמרו אחד בא שלא הוזמן. מיד הוא ירד מהדוכן, אמר אני באתי בלי הזמנה. אמר לו, לא נכון, אותך כן הזמנתי, הלוואי שכולם יהיו כמוך, מישהו אחר בא בלי הזמנה, אבל הוא מהענבה שלו מיד ברח. פעם שרבי אמר, מי שאכל פה שום יקום ויצא מהשיעור, קם אחד, אז קמו כולם. לא רצו שהאחד הזה יתבייש. יצאו כולם. למחרת הבן של רבי ראה את האחד שקם, אומר לו, תתבייש לך, בגללך נהרס השיעור של אבא שלי. מה אמר לו? אמר לו, חס ושלום, אני לא אכלתי שום. אז למה קמת? לא רציתי שזה שבאמת אכל יתבייש. הבנתם את ההבדל? שבן אדם ענב, אין לו שום יומרות. לא מחפש תוארים, לא מחפש תחפושות, לא מחפש שמשים, לא מחפש לימוזינות, לא מחפש שעוני זהב, לא מחפש פרס קלאס, לא מחפש כתבות, ולא מחפש שום דבר. ולא כסף, ולא כבוד, ולא כלום. זה היו גדולי הדור, הרב אלישיב, ראית את הבית שלו? תסתכלו ביוטיוב. הרב שטיינמן, ראיתם את הבית שלו? צריכים לקחת כל ילד אמריקאי לשם חובה, שיראו איך גדולי הדור גדלו בארץ. איך לא השתנו 100 שנה, אותם ארונות מלפני 70 שנה. ככה בבית של החזון איש, ככה בבית של רב חיים קניאבסקי. בא אצלי אחד ישראלי שהוא קבלן בניין, הרב קוק, עכשיו הייתי אצלו בטבריה בבית, גם כן מצדיקי הדור. שומעים? בא אלינו אצל מונסי, איזה ישראלי אחד מבני ברק, אומר לי, הייתי אצל רב חיים קניאבסקי, ראיתי שיש עובש בקירות, עובש, ירוקת, זה לא בריא. באתי לנכד שלו שמנהל שם את העניינים, ביקשתי רשות לתקן את זה על חשבוני. אני והבן שלי נבוא, נתקן את זה בחינם, אתם לא תרגישו שאנחנו פה. כל יום קצת, קצת, נבוא, נסדר, נצבע, עד שהמקום לא יהיה בו לפעמים, לא בשביל יופי, שלא יהיה את העובש. אומר לו הנכד, עשה טובה, אל תסבך אותי עם סבא שלי. לא אוהבים שום שינוי. לא רוצים יפה, לא רוצים מודרניזציה, העולם הזה זמני, אל תשקיע בו כלום. לא זמן ולא כסף וכלום, אבל זה בריאות. כתוב ככה, ירח חטא לא ירע דבר רע. שומר מצווה לא ידע דבר רע, ככה כתוב. מי ששומר מצווה, יש לו אקסטרה פרוטקשן, עוד הגנה מיוחדת. התחלנו לרב שטיינמן להחליף לו מטבח, לא הסכים בשום פנים ואופן. למה? כי הענווה היא אמיתית. הבנתם? ענווה אמיתית. אין לו שום בעיה. מה אכפת לו? יישב על הרגש של זה. שום... הרב בן ציון, אבא שאול, הלך לחתונה. אמר, יש כאן מישהו שיש לו רכב? אני אסע איתו. אמר, אחד, כולם נסעו כבר. אומר לו, אתה הולך לחתונה? אומר, כן. אומר, איך אתה נוסע? אומר, יש לי וספה. אומר, מה זה וספה? אומר לו, כזה אופנוע, אבל יש לו עגלה צמודה אליו. אומר, יש מקום בעגלה בשבילי? אומר, כן. אבל כבוד הרב, זה פתוח, לא נעים. אומר, מה, מה, זה נוסע? לא הבין, מהענבה שלו לא הבין. אמר, כן. שיב אותו בווספה, התחילו לנסוע. פתאום הוא קלט שכל אנשי ירושלים עומדים עמומים, מסתכלים עליו ברמזורים. שהוא הבין שנהיה פה בושות, הוא צעק, עצור. וירד מהווספה והתחיל לפקוד ברחוב. אומר, אני אף בית דין של ירושלים, ביזיתי את כבוד התורה. על עצמו בכלל, הוא לא חשב, הוא עלה לאוטובוס. התחננו אליו לתת לו נהג, הוא לא הסכים. עד שהוא נהיה משותק, הוא לא הסכים לקבל נהג. על חשבון הממשלה, יש לנו תקציבים, כך נהג. יסיע את כבוד הרב, בשום פנים ואופן, נוסע באוטובוס. כך היה הרב וולבי גם, גדולי הדור, באוטובוס פשוט, עם פשוטי עם. ואמר, אמר, הנהג זרק לו מגבת. הנה, הבאנו את המגבת, אתם רואים? הנהג אמר לו, חבובצ'יק! לא ידע שזה גדול הדור, כי הוא לא מתלבש עם כל מיני דברים. זרק לו, תפס את המגבת, אומר לו, חבובצ'יק, תנקל לי את המראה שם. האוטובוס מלא בחרדים, גדול הדור עלה לאוטובוס, כולם עמדו. כולם עומדים, תדמיין לך עכשיו, 70 איש נעמדו באוטובוס, והנהג לא מבין מה קורה, והוא התחיל לנקות, וכאילו אנשים התחילו לצרוח, חצוף, מה אתה עושה? מה קרה? סך הכל ביקשתי טובה מיהודי. יהודי? זה גדול הדור. מחילה, כבוד הרב, הנהג קם. אני מבקש סליחה, אני לא ידעתי, אני לא הכרתי. חייך לו, אומר לו, שטויות, גדול הדור, אל תדאג. זיקית אותי במצווה. לא הרגיש בכלל משהו. זה מדרגות, זה לא קל.
אין לו גאווה.
אין לו, אין לו גאווה. אין לו גאווה. לא, זה לא אומר שהוא לא נולד עם גאווה. אין לו. התורה ממיסה את הגאווה. ככה היה רב משה פיינשטיין גם. אמר, משה פיינשטיין פה, אותו דבר.
יש אחד שעשה את העבודה בגלל הגאווה.
נכון. או, אז יש כאלה שאדרבה יגידו, הנה, תראה איזה ענב אני. אני מראה לכולם שאני מנקש משות.
לא.
יש גם כאלה.
בוא תנקש אלה. חניה שלמה, אתה
בנגד. יש גם כאלה.
מישהו אומר לך...
קשה לדעת מה עמקי מחשבותיו של האדם. יש אדם הולך ככה עם החזה נפוח ושם את הידיים שלו שינשקו לו את הידיים. והאדם הזה הוא שיא הגאווה, אין שרוח יותר ממנו. ויש אדם עושה אותו דבר וזה לא מזיז לו בכלל. טיפה כבוד הוא לא הרגיש. להפך, זה מטרד בשבילו. אנשים רוצים לשק את היד, יאללה, קח ולך, עזוב אותי. לא חושב בכלל שיש פה כבוד, ואדרבה, זה מטרד בשבילו. אותה פעולה, זה גאוותן שרוח, שהקדוש ברוך הוא לא סובל אותו, תועבת השם כל גבל לב, והשני, ענב, אין בכלל גרם של גאווה. אותו דבר, יש הפוך, יש אדם, אתה בא לנשק לו את היד, מושך את היד. והוא הגאוותן הכי גדול בעולם. כל המשיכה הזאת זה לצורך, ראיתם איזה ענב אני? ויש אדם באמת ממש לא נעים לו, לא מסוגל שנשקו לו את היד. הוא מרגיש, אתה לא תמיד יודע.
לפי הרגע אתה...
אתה לא תמיד יודע, קשה לדעת. אז אני רק מראה לכם שלפעמים אותה פעולה, רק השם חוקר כליות ולב, השם יודע בדיוק מה עובר לך בלב. אתה יכול להערים על הציבור? אבל על השם אתה לא יכול להרים. יהי רצון בעזרת השם שנזכה לענבה. הענבה זה אחד הקניינים החשובים לזכות בתורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.